ערב טוב, היום אנחנו נעסוק לסוגיה גדולה מאוד, ננסה לגעת ביסוד של הסוגיה, בטח הדברים יפתחו כיוונים נוספים. אנחנו בעצם נפגשים השבת עם השלב השני של יציאת מצרים. השלב הראשון בליל היציאה, מכת בכורות והיציאה עצמה, והשלב השני בפרשה שלנו, קריאת ים סוף, תביעת המצרים, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. היום אנחנו נתעכב על איזושהי נקודה שצריך לעיין בה קצת יותר, אבל אנחנו ניגע ככה בנקודה אחת. מי ששם לב, מאז שהקדוש ברוך הוא מינה את משה רבנו ואהרון הכהן לגאול את ישראל, אז בעצם, תתבוננו אחרי זה בפשט הפסוקים, תגלו דבר מאוד מעניין, ש... עוד לא ירדתי לכל הפרטי פרטים של הסוגיה הזאת. יש מקומות שלמשל לגבי עשרת המכות, יש מקומות שבהם הקדוש ברוך הוא אומר למשה, נטה את ידיך או ערם את ידיך. יש מקומות שבהם הקדוש ברוך הוא אומר למשה, ערם את מתך או נטה את מתך. לפעמים הקדוש ברוך הוא אומר למשה ואהרון להשתמש ביד, ולפעמים הוא אומר להם להשתמש במטה, ולפעמים הוא אומר להם להשתמש בשניהם, ולפעמים היד קודמת למטה, ולפעמים המטה קודם ליד. אז אנחנו לא נפתח את כל המקומות שהדברים מופיעים בספר שמות, כי באמת הדברים ארוכים וזה פרטי פרטים וכל מקום צריך לדייק בדיוק מה כתוב, אבל כן הייתי רוצה לגעת היום ברשותכם ביחס לקריאת ים סוף. וכאן הנציב פותח לפנינו סוגיה אדירה. אם אנחנו נתבונן בפסוקים שקשורים לעניין הזה, בסוגיה הזאת, אז אצלנו בפסוקים זה מופיע בדף במקור מספר אחת. כשמשה רבנו רואה שהמצרים מאחור, היה מקדימה, עם ישראל צועק. ואז אומר להם הקדוש ברוך הוא, אל תדאגו, יהיה בסדר. ואז נאמר כך, אני קורא את הפסוקים שקשורים אלינו. ויאמר אדוני אל משה, מה תצעק אליי? דבר אל בני ישראל וישאו. והפסוק שמעניין אותנו היום, ואתה ערם את מתך ונטה את ידך על הים ובקעהו, ויבואו בני ישראל בתוך הים ביבשה. אם כן, משה רבנו מצווה לעשות שני דברים. קודם כל, להרים את המטה, ב' לנטות או להטות את היד. אם אפשר לומר, יש כאן הקעה כפולה, הקעה על ידי המטה והקעה על ידי היד. מה קורה בפועל? מאוד מעניין. יש כאן קטעים כמובן חסרים. כשזה מגיע למציאות המעשית בפועל ממש, אז נאמר בפסוק א', וית משה את ידו על הים, משה רבנו מטה את היד, לא כתוב שהוא מכה עם המטה, כתוב שהוא מטה את היד, ואת משה את ידו על הים, ויולך השם את הים ברוח קדים עזה כל הלילה, וישם את הים לחורבה, ויבקעו המים. טוב, מאוד מעניין, לאן נעלם המטה? ויבואו בני ישראל בתוך הים ביבשה, והמים להם חומה מימינה ומשמאלה. בסדר. ואחר כך, כשהמצרים כבר נכנסים לתוך הים, אז כתוב, פסוק אביו, ויאמר השם אל משה, נטה את ידך על הים, גם כאן נעלם המטה, וישובו המים על מצרים, על יחבו ועל פרשיו. ובאמת כך קורה, ויית משה את ידו על הים, וישוב הים לפנות בוקר לאתנו, ומצרים נשים לקראתו, וינער השם את מצרים בתוך הים. עד כדי כך, שלא נשאר בהם עד אחד. אם כן, מה בעצם מצווה הקדוש ברוך הוא את משה? מה הציווי הכפול הזה לגבי הקעת הים במטה והטיית היד על הים? מה ההבדל בין היד לבין המטה? ומדוע הפעולה המעשית שמשה רבנו עושה היא דווקא הטיית או הטעת או הטיית היד? טוב, אז בזה אנחנו רוצים לעסוק היום, אנחנו פותחים כאן סוגיה עצומה. כדי להיכנס קצת יותר לסוגיה הזאת, הייתי רוצה להתחבר לעוד שני מקורות, אחד בגמרא, במסכת סוטה, ואחד מופיע במחילתא, ותוספות על הגמרא מביא את המחילתא. אומרת הגמרא כך במסכת סוטה, לגבי ממש הסוגיה הזאת של קריאת ים סוף, של קריאת הים, בקיאת הים וכו'. מביאה הגמרא מחלוקת גדולה בין רבי מאיר לרבי יהודה. גם בזה יש לעיין, כי מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה הן מחלוקות. המחלוקות ביניהם הן מחלוקות עקרוניות, דיברנו על זה פעם בהזדמנות אחרת. מעניין מאוד לשייך בין התפיסה, נקרא לזה הרבי מאירית, לתפיסה הרבי יהודהית ביחס גם למחלוקת הזאת. גם ביחס למחלוקת הזאת. בכל אופן, חלקו. מה חלקו? אומרת הגמרא כך, בפסקה 2. תניא, היה רבי מאיר אומר, כי ישראל על הים, ישראל על הים, היו שבטים מנצחים זה עם זה. התחילו השבטים להתווכח. זה אומר אני יורד תחילה לים, וזה יורד אני תחילה לים. מה קרה בפועל? שבט יהודה ובנימין, תכף נראה, רבו אחד עם השני, ואז מה שקרה, שבטו של בנימין ירד, קפץ, חסרה כאן מילה, קפץ שבטו של בנימין וירד לים תחילה. שנאמר, פסוק בתהילים סמך ח', שם בנימין צעיר רודם, אל תקרי רודם, אלא רד ים. אם כן, בנימין הצעיר ביחס ליהודה, קפץ ראשון לים. שנאמר, רד ים, הצעיר ירד לים ראשון. אומרת הגמרא, על פי המשך הפסוק שם, והיו שרי יהודה רוגמים אותם. כלומר, כששרי יהודה ראו שבנימין הקדים אותם, אז היו חוגמים אותם באבנים וכדומה. שנאמר, שרי יהודה רגמתם. שרי יהודה רגמו את שבט בנימין שקפץ ראשון לים. אומרת הגמרא, לפיכך, זכה בנימין הצדיק ונעשה ושפיזחן לגבורה. או בלשון המחילתא, זכה על ידי זה בנימין, והמקדש נבנה לפחות לפי אחת הדעות, בנחלתו, בתחומו. שנאמר בספר דברים, בברכות של משה לבנימין, ובין כתפיו שכן. אם כן, לפי הדעה הזאת, אם נרצה לספר לילדים, בזכות מה נפקע הים, התשובה תהיה, בנימין. עד לכאן שיטת רבי מאיר. רבי יהודה אומר לו, זה לא היה הסיפור. לפי הסיפור הזה, שני השבטים האלה רבו מי יקפוץ ראשון. מי שקפץ ראשון היה בנימין. דעת רבי יהודה הפוכה. רבי יהודה אומר, אמר לו רבי יהודה, לא כך היה מעשה. אלא זה אומר, אין אני יורד תחילה לים. וזה אומר, אין אני יורד תחילה לים. לא ששניהם התווכחו מי יקפוץ ראשון, אלא אף אחד לא רצה לקפוץ ראשון. מה קרה בפועל? קפץ נחשון בן עמינדב וירד לים תחילה. נחשון משבט יהודה הוא זה שקפץ ראשון. שנאמר, סבבוני בכחש אפרים ובמרמה בית ישראל, אף אחד לא רצה לקפוץ. גם פרק סמך, סליחה, זה ספר יואל, אם אני לא טועה, פרק הושיע, פרק י' ב' אם אני טועה. סבבוני בכחש אפרים ובמרמה בית ישראל, ויהודה עוד רד עם אל. יהודה ירד ראשון. ועליו מפורש בקבלה, תהילים סמכתת, או שיאני אלוהים, כך אומר נחשון בן עמינדב, או שיאני אלוהים, כי באו מים עד נפש. טבעתי באבן מצולה, ואין מעמד. אל תשטפני שיבולת מים ואל תבלני מצולה. באותה שהיה משה מעריך בתפילה, אמר לו הקדוש ברוך הוא, ידידיי טובים בים ואתה מעריך בתפילה. דבר מאוד מעניין, שהמשפטים האלה לא כתובים ביחס לבנימין. ביחס לבנימין הוא קפץ לים ונגמר. רק שבט יהודה רגם אותו באבני, בסדר. אבל לגבי עצם המציאות שלו בים סוף, לכאורה לא כתוב שהדברים הסתבכו. פה, כשיהודה קופץ למים, כאן הגמרא אומרת שיהודה התפלל להשם שהמים לא ישטפו אותו. ובנימין לא התפלל להשם שזה יהיה, שהמים לא ישטפו אותו. עד כדי כך שמשה רבנו עריך בתפילה, אמר לו הקדוש ברוך הוא, ידידיי טובים בים. זה ביטוי מעניין. לפי הגרסה הזאת, לפי הדעה הזאת, הקדוש ברוך הוא קורא לשבט יהודה ידידיי. נראה בהמשך. ידידיי טובים בים, ואתה מעריך בתפילה? בתפילה לפניי, אמר לפניו ריבונו של עולם, ומה בידי לעשות? אמר לו, דבר בני ישראל וישאו, ואתה ערם את מתך ונטה את ידך. מסקנת הדעה הזו של רבי יהודה, לפיכך זכה יהודה לעשות ממשלה בישראל. כלומר, בנימין זכה בזכות הקפיצה לפי הדעה הראשונה של רבי מאיר לבית מקדש בתחומו, ויהודה זכה לפי הדעה של רבי יהודה, היות ונחשון בן עמינדב קפץ ראשון, זכה למלכות, שנאמר, הייתה יהודה לקדשו, יהודה קידש שם השם על ידי שקפץ ראשון, ישראל ממשלותיו. מה הטעם הייתה יהודה לקדשו וישראל ממשלותיו? משום דהיים רעב האנוס. כן, הים רעב האנוס, בזכות זה זכה יהודה לממשלה. טוב, עד לכאן הגמרא. במחילתא שמופיע כאן בתוספות, מסופר סיפור מאוד מעניין, מאוד מוזר. על גבי הגמרא הזאת, עוד כמה תוספות. אומר תוספות במקום, והיו שרי יהודה רגמתם רוגמים אותן. כך שנויה ברייתא במחילתין. במחילתא בפרשה בשלח, יש תוספת לסיפור הזה, שמופיע בגמרא. הוא אומר את המחילתא כך, משל למה הדבר דומה? מה בעצם היה שם בין יהודה לבנימין? דומה למלך בשר ודם, שהיו לו שני בנים, אחד גדול ואחד קטן. היה מלך אחד, שהיו לו שני בנים, בן אחד גדול ובן אחד קטן. בא אותו אבא, אותו מלך, בא לבן הקטן, אמר לקטן, העמידני עם הנצח חמה. ביקש מהבן הקטן שיעיר אותו, נגיד היום, בשעה שש. טוב, אחר כך אמר לגדול, העמידני בגימל שעות. בא אחר כך לבן הגדול, אמר לו, תעיר אותי בבקשה, נגיד היום, בשעה תשע. אם כן, האבא אומר לילד הקטן להעיר אותו בשש, ולילד הגדול להעיר אותו בתשע. מה קרה? בגימל שעות, בא הקטן להעמידו עם הנצח חמה. סליחה, נקודה, אני קורא שוב. משל למה הדבר דומה? למלך בשר ודם שלו שני בנים, אחד גדול ואחד קטן. אמר לקטן, העמידני עם הנצח חמה. לגדול, העמידני בגימל שעות, נקודה. בא הקטן להעמידו עם הנצח חמה. הבן הקטן עומד במשימה, מגיע בשעה שש בבוקר. ולא הניחו גדול. הבן הגדול רואה שהבן הקטן מאיר את אבא בשעה שש. אומר הבן הגדול, הבן הקטן, רגע, אבל אבא אמר לי להעיר אותו בתשע. למה אתה מאיר אותו בשש? התחילו לריב, התחילו להתווכח. ולא הניחו גדול, אמר לי, אלא עד גימל שעות. והקטן אמר, לא אמר לי, אלא עד הנצח חמה. מתוך שהיו עומדים צהובים, דהיינו, מתווכחים, מתוך שהתווכחו אחד עם השני, ננהר אביהן. אבא התעורר. מאוד מעניין. גם האבא בסופו של דבר התעורר בשש, כנראה. אבל זה מתוך ויכוח בין הבן הקטן לבן הגדול, בין הצעיר לבוגר. מה אמר להם אביהם? אמר להם, בניי, מכל מקום שניכם לא כיוונתם אלא לכבודי. אף אני לא אקפח את שכרכם. מדרש משונה, סיפור משונה הסיפור הזה. ריבונו של עולם, אבא, מה אתה רוצה? אתה רוצה שיעור אותך בשש או בתשע? תחליט. אם אתה רוצה בשש, תבקש בשש. אתה רוצה בתשע, תבקש בתשע. אתה רוצה צעיר, תבקש צעיר. אתה רוצה גדול, תבקש גדול. מה זה החשבון הזה? מה זה אבא שמבקש גם מהצעיר וגם מהגדול, וכל אחד מבקש בשעה אחרת? ועוד אבא מתעורר בסוף בשעה מוקדמת, ואומר, היות ושניכם קיימתם את דבריי, לפחות רציתם לקיים את דבריי, היות וכיוונתם לכבודי, אמר להם, בניי, מכל מקום, שניכם לא כיוונתם אלא לכבודי, אף אני לא אקפח את צרכם. מה השכר שקיבל בנימין? מה השכר נטלו שפטו של בנימין, שירד תחילה לים, ששרתה שכינה בחלקו, שנאמר, ובין כתב אבשכם. אם כן, בית המקדש בתחומו של בנימין, לפי הדעה הזאת. ומה שכר נטלו שפטו של יהודה? זכה למלכות. מאוד מעניין. למה יהודה דווקא קיבל את המלכות ובנימין דווקא קיבל את המקדש? מה ההבדל בין מלכות למקדש? עד לכאן הנתונים. עכשיו אנחנו ננסה ללכת במסלול שסולל כאן הנציב גם על פי פשט הפסוקים וגם על פי הגמרא והמדרש הזה. כנראה שלא. יש עוד דפים. אפשר להעביר אחורה. אין. תכף נראה. שואל אלעזר, למה דווקא שני השבטים האלה? מה המיוחד ביהודה ובנימין? שאלה חשובה. טוב, תסתדרו חבר'ה, נסתדר. אומר המדרש, אומר הנציב, בואו נתחיל במקור מספר 4, הפסוקים על פרשת בשלח, ונקפוץ משם לכל מיני מקומות כדי להשלים את התמונה. אלא העניין, בואו נחזור לשאלה הראשונה שבה פתחנו. מדוע הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, מצווה עליו ציווי כפול? מצד אחד, לקחת את המטה, להרים את המטה על הים, ומצד שני, להטות את היד. מה ההבדל בין מטה לבין יד? אומר הנציב על הפרשה שלנו במקור מספר 4. אלא העניין, דהמטה היה מיועד לכל דבר ניסי שבנגלה. גם כן. כלומר, נס גלוי. ועל כן נקרא אותות. אולי פסוק אחד רק כדי להוכיח בצורה ברורה את ההגדרה הזאת של המטה. מי שרוצה לכתוב או רוצה לכתוב מקור, פרק ד' פסוק י' ז', בתוך המסע ומתן הזה בין הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, בסוף אומר לו הקדוש ברוך הוא, ואת המטה הזה תיקח בידך, אשר תעשה בו את האותות. פרק ד' פסוק י' ז', ספר שמות. אם כן, מה התפקיד של המטה לפי פשט הפסוק הזה? לעשות ניסים. כלומר, כל מקום לפי זה, כל מקום שיהיה כתוב מטה, וכאן אנחנו נכנסים לסוגיה עצומה, האם היה מטה אחד שפעם השתמש בו משה או פעם אהרון? האם אותו המטה שהקדוש ברוך הוא עשה למשה רבנו את הנס הראשון שהפך לנחש וכו', זה אותו המטה שהוא השתמש בו במכות? סוגיות שלמות במפרשים. בכל אופן, לפחות לפי המטה כפשוטו של דבר, המטה הזה עניינו לעשות נס נגלה. נגיד עוד חצי משפט. והידיים, הידיים שהאדם פועל בהם, הם לא ידיים שפועלות נס, הידיים פועלות טבע. כלומר, ההשתדלות המעשית, הפעולות המעשיות שאדם עושה בדרך הטבע, הן פעולות שהוא עושה בידיים. והפעולות שהקדוש ברוך הוא מצווה את משה לעשות במטה, לפי הפסוק הזה, אלה יהיו פעולות של נס. אומר הנציב, 4, אלא העניין דהמטה היה מיועד לכל דבר ניסי שבנגלה, גם כן. ועל כן נקרא אותות. כל מקום שנראה, שנפגוש את המטה, כנראה שהיה לפחות אופציה להנהגה ניסית אלוהית שהיא שבירת הטבע. מה שאין כן ידיו של משה, כשהקדוש ברוך הוא אומר למשה להשתמש בידיים, כמו למשל פה, מצד אחד, הרם את מטך, נס. מצד שני, הוא נטה את ידך, טבע. מה שאין כן ידיו של משה, היו מועילות כמו ידיו של אלישע הנביא ליורם המלך, נעזור רגע את הסוגיה הזאת, שהיה נס נסתר לישועה. אם כן, הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בשתי מגמות, בשני מסלולים, שתי דרכים. דרך אחת היא דרך המטה, דרך אחת היא דרך היד. דרך אחת נס, דרך שנייה טבע. והיה הרצון של הקדוש ברוך הוא. עכשיו, איך תהיה קריאת ים סוף? אומר הנציב, והיה הרצון של הקדוש ברוך הוא לתלות קריאת הים בהכנת ישראל. כלומר, אמר הקדוש ברוך הוא, הים יכול להיבקע באחד משניים. או בנס, בפעם אחת, או בטבע. כבר אנחנו מתחילים להבין מדוע, תכף נראה בפסוקים ונעמוד על זה, מדוע רוח קדים הייתה כל הלילה. אם אתה עושה נס, מה צריך רוח קדים בכלל? אין צורך בזה, אם הכל הוא נס. אלא הקדוש ברוך הוא אמר, אני מאפשר לעם ישראל שתי אפשרויות. אפשרות אחת שהעם ייבקע או ייקרא בנס, אפשרות שנייה בטבע. במי זה תלוי? אני אומר כרגע תשובה לא מדויקת, נראה בהמשך מדוע. כרגע נגיד, זה תלוי בעם ישראל. לפי ההכנה שלהם, אם יקפצו לתוך הים, יהי נקרא פתאום, בנס נגלה. כלומר, אם יפעלו כנגד הטבע, כלומר, הם בעצמם יקפצו לתוך המים, כשבסדר הטבע זה נראה התאבדות חס ושלום, אז אני אעשה נס. אז אם הם ינהגו במדרגת הנס מצידם, אני אנהיג מדרגת הנס כלפיהם. אבל, ואם לא יקפצו, אבל אם הם יתווכחו מקופץ ראשון, יהיה נס. אם הם יתווכחו מלא קופץ ראשון, כלומר הם לא מוכנים לנס, יהיה טבע. ואם לא יקפצו, יהיה מתייבש בסיבת הרוח מעט מעט, ויהי נס נסתר. וכמו שכתבתי לאל, כבר נגיע לדברים מופלאים, בפסוק, אהיה אשר אהיה. נראה תכף. ובספר דברים למד ג' פסוק י' ב', בברכת משה לבנימין אומר הנציב, הראיתי לדעת, ברייתא במחילתא, שהיו מחולקים בדעות שבט יהודה ובנימין, אם לקפוץ בתוך הים בעודנו במלותו או לא. ותכף נקפוץ למקור הזה. על כן אמר לו השם למשה רבנו, שיעשה שני דברים. נטיית היד בעצמו, זה להכין את עם ישראל לקריאת הים בדרך טבעית, ונטיית המטה, זה להכין את קריאת הים בדרך ניסית. הכל תלוי בעם ישראל. והנה, מיד שהחלו העם לנסוע, איתה משה את ידו לבדו. למה משה רבנו בהתחלה לא השתמש במטה? כדי שתהיה רוח קדים עזה כל הלילה. הטיית היד הזאת אמורה להפעיל את המסלול שנקרא טבע. משה רבנו כרגע בשלב הזה לא מעוניין שיהיה נס, אלא דרך הטבע, ונראה בהמשך מדוע. והנה מיד שהחלו עם לנסוע, איתה משה את ידו לבדו, כדי שתהיה רוח קדים עזה כל הלילה שהולכים ממקום שעמדו המים עד שפת הים ממש. ונטיית המטה היה גם כן מיד או בבואם לים. ועוד לא הספיקה השעה, כלומר מצד אחד, הטבע פעל על ידי רוח הקדים, ולכן חלק מהים הצליח, נקרא זה להתחיל להתייבש באופן טבעי, ועוד לא הספיקה השעה לייבש בטבע, הרוח היה צריך להמתין עוד טיפה, וקפץ שבט יהודה או שבט בנימין, כמבואר מחלוקת במחילתא, והועילה נטיית המטה להיבקע בנס נגלה. עוד טיפה, זה יהיה קצת יותר ברור, בואו נקפוץ רגע לפסקה 5. מה כותב הנציב שם בהרחב דבר? אומר הנציב כך, שם הדברים יותר מפורטים. הוא מביא בהתחלה את המחילתא, ואז הוא אומר כך, והמשל נפלא. וגם תחילת העניין יש להבין, מדוע גבר בנימין על יהודה? הרי בנימין הוא הצעיר, אז תכבד את הבוגר, ואח לו חלק לו כבוד. אבל העניין שנס קריאת ים סוף היה מיועד להיות באחד משני אופנים. אם בהנהגת נס נסתר סמוך להליכות הטבע, ולכן, ועל זה יקדים הקדוש ברוך הוא רוח קדים עזק כל הלילה, ומייבש והולך לאט לאט, זאת אפשרות אחת. אפשרות שנייה, אם בדרך נס נגלה, שבשעת קפיצה בעומק הים, יהיה נקרא. ובמה זה תלוי? והכל לפי ההכנה של ישראל. אם לא ימסרו נפשם באמונה לקפוץ בים, אזי יהיה בדרך השגחה פרטית על הליכות הטבע. ואם ימסרו נפשם באמונה, אזי בעל כורחם או בעל כורחך יהיה נקרא פתאום. עכשיו, מה הייתה המחלוקת בין שבט יהודה לשבט בנימין? זו בדיוק הייתה המחלוקת. והייתה דעת שבט יהודה שכבודו של הקדוש ברוך הוא להמית הנס ככל האפשר. ככל שאתה ממעט בנס, ותכף נרחיב ונעמיק את הדברים, ככל שאתה ממעט בנס, זה יותר כבוד השם. מדוע? הסבר אחד. משום, למען דעת, כי גם הליכות עולם הטבע הוא על ידי השגחתו התברך. כלומר, זה שהקדוש ברוך הוא יכול לקרוע את הטבע, לשנות את הטבע בפעם אחת בנס, בנס נגלה, זה ברור. אבל זה שהקדוש ברוך הוא יכול לשלוט על הטבע שהוא בעצמו חקק, כי יכול לשנות את החוקים שהוא בעצמו חקק בטבע, כאן יש מדרגה אחרת. כאן יש מדרגה יותר עליונה. אז למען דעת שהקדוש ברוך הוא לא יכול רק לשבור את הטבע, אלא להתנהג בתוך הטבע, הנהגה ניסית סמויה, לכן חשב שבט יהודה שיותר כבוד השם, שיותר גילוי כבוד השם, הוא על ידי הטבע, ולכן לא צריך לעשות נס. ולכן צריך לחכות שהים, נגיד באופן יחסי, הים יתייבש לאט לאט, ואז נכנס לתוך המים. אני חוזר שוב. והיה דעת שבט יהודה שכבודו של הקדוש ברוך הוא להמית הנס ככל האפשר, כל האפשר. למען דעת כי גם הליכות עולם הטבע, הוא על ידי השגחתו התברך, הרי אין דבר יותר מסתיר את ההשגחה האלוהית מאשר הטבע. כמו שאנחנו היום מתנהגים, טבע. טבע שאנחנו מרימים את היד, טבע שאנחנו שותים תה, שם אנחנו שאנחנו מגרדים את העין, טבע שהם מדגדגים את המצח. זה טבע, אנחנו לא רואים בזה נס. אז יש כבוד השם גדול מאוד לחדד לעם ישראל לדורות, שהנהגת הטבע היא עצמה נס, היא השגחה פרטית, היא השגחה אלוהית. על כן סבר יהודה, על כן, אין ראוי לקפוץ בים עד שיתייבש על ידי הרוח. כמה זמן זה ייקח? יכול להיות שיקח הרבה זמן. והיה נצרח עוד לשיהוי איזה שעות.
המצרים באים, אבל לא.
המצרים באים, אבל זה בסדר, זה בדרך הטבע. זה בסדר. זה בסדר כנראה. כנראה שאין בעיה. תכף נראה, תכף נראה. כשאני ראיתי פעם ראשונה את הגמרא הזאת, לפני שנים רבות, הייתה לי קושייה. מה יש פה מחלוקות במציאות? אני לא מבין, מה, אין תמונות? מי קפץ ראשון? לא היה מישהו שם עם איזה מצלמה? מה יש פה? הרי אנחנו תמיד מתחמקים, אנחנו תמיד מתחמקים מלהסביר מחלוקות בין חכמים כמחלוקות במציאות. אלא כנראה ששני הצדדים יש בהם אמת. אני מצייר את זה עכשיו ממש ברמה של ציור בגן. כנראה שהיו שתי קפיצות. הייתה קפיצה של בנימין והייתה קפיצה של יהודה. וכנראה שהקדוש ברוך הוא רצה שיהיו שתי קפיצות. הוא רצה שרבי מאיר יגיד שבנימין קפץ, ושרבי יהודה יגיד יהודה קפץ. כי הקדוש ברוך הוא כנראה רוצה שלדורות נדע שגם זה וגם זה נכון. שיש יתרון בזה ויתרון בזה, מעלה בזה ומעלה בזה. לכן זה לא מחלוקת במציאות. אלא בצורה ציורית באמת שניהם קפצו. או בצורה רעיונית באמת היה חשוב ששניהם יקפצו. כי יהודה רוצה לרומם, וכבר נעמיק את הדברים, של השגחת השם, את השגחת השם בתוך הטבע. בואו נחזור רגע למשפטים של הנציב. ולכן היה נצרח עוד לשיהוי איזה שעות, ואז ילכו תחילה כאשר יהודה גבר באחיו. אבל דעת בנימין היה, הפוך, שכבודו של הקדוש ברוך הוא להראות נס נגלה. למען דעת שהקדוש ברוך הוא משדד הטבע. יכול לשבור את הטבע, לשנות את הטבע. על כן אין רצונם לשעות כלל. בנימין אמר ליהודה, מה אתה מחכה? שהרוח תייבש את הים? הפוך, תקפוץ עכשיו לתוך המים. כבוך הוא יעשה נס. מי צודק בשלב הזה? שניהם. כי בכל אחד יש יתרון משלו. ואחר דשבט יהודה התנגד באופן עקרוני. זה לא שאף אחד לא רצה לקפוץ למים. שבט יהודה התנגד באופן עקרוני לקפוץ עכשיו למים. כי כביכול אני מכריח את הקדוש ברוך הוא לעשות נס. ושבט בנימין אמר הפוך בדיוק, זה כבוד השם שהקדוש ברוך הוא יעשה עכשיו נס. ואחר לשבט יהודה לא היה ברצונם ללך אתה, על כן ילכו הם תחילה. והנה קפץ שבטו של בנימין ונקרא פתאום. תראו איך מסביר הנציב את המחילתא. וזה היה המשל שחכמים רצו לומר. אבא אומר לבנים שלו, בן אחד רוצה לגלות כבודו בנס, בן אחד רוצה לגלות כבודו בטבע. הדרך לגלות כבוד אבא בנס זה להזדרז, זה לא להמתין, לא לחכות שהרוח תייבש את המים. מיד, בנס החמה מיד יקפוץ. והבן השני אומר לא, צריך להמתין עוד כמה דקות, עוד כמה שעות, עוד שלוש שעות. מי צודק שניהם? כי הרי האבא אמר לשניהם, האבא אמר לבנימין, תאיר אותי בשש, אבא אמר ליהודה, תאיר אותי בתשע. אבא רוצה את שניהם. בנימין רוצה נס, מגיע בשעה שש. אומר ליהודה, מה קרה לך? איפה קדוש השם בטבע? יתחילו להתווכח. אומר להם, אבא, בסדר, שניכם צודקים. את שניכם אני רוצה. אני רוצה שיהיה צד נס בישראל, אני רוצה שיהיה צד טבע בישראל. והיינו, מכוון ומכוון למשל שהמלך ציווה לבנו הגדול, מאוד מעניין שזה בנו הגדול וזה בנו הקטן, אולי תכף נראה הערה מאוד מאוד חשובה. נא לא לשכוח, הערה כבר נעמיק בה, זה פלא בעיני שנציב לו פרש שם ככה. הרי בנימין נקרא בשני שמות, נכון? שם אחד, הוא נקרא בן עוני, בן צערי, כי הרי רחל מתה. אז רחל קרא לו בן עוני. ואביו קרא לו בנימין, בן ימין. אם כן, לבנימין יש שני שמות. יש שם אחד שהוא בן ימין, ויש שם שני שהוא בן צערי, הוא בן עוני. כנראה שיש קשר בין שני אלה. אבל תכף אני מקווה שנזכור לחזור לשם. והיינו מכוון למשל שהמלך ציווה לבנו הגדול להקיצו בשלוש שעות ביום כדרכן של מלאכים. כך נתן הקדוש ברוך הוא דעת ורצון לשבט הגדול שהוא יהודה להלוך בהליכות הטבע. להראות שהקדוש ברוך הוא מהווה הכל והטבע בידו. לפעמים אנחנו שוכחים את זה בתוך הטבע. בתוך סדרי החיים השגרתיים שהתרגלנו עליהם בצורה כביכול חוקית, קבועה. ומצד שני, ונתן דעת ורצון שבט הקטן שהוא בנימין, להתהלך בדרך גבוה ונעלה, להראות שהקדוש ברוך הוא אדון הכל, הוא משדד הטבע לגמרי. על כן איזה יופי. על כן נתן הקדוש ברוך הוא ליהודה מלכות בדוד. כי מלכות ישראל היא מתהלכת בטבע, היא לא מתהלכת בנס. אז מי שקיבל את ההנהגה, נקרא לזה הלאומית הפוליטית בעם ישראל, הוא שבט יהודה. כי שבט יהודה מתהלך בטבע. וההנהגה הפוליטית הלאומית הישראלית היא מופיעה בהדרגה בצורה נסתרת. אין ניסים גלויים. ולכן קיבל יהודה את המלכות. לעומת זאת בנימין, שהוא שייך למדרגת הנס, קיבל את בית המקדש. כי בית המקדש זה המקום בתוך הטבע שבו מופיעים ניסים. 10 ניסים נעשו לאבותינו במקדש. ולבנימין נתן בית המקדש שניסים קבועים היו בו. הערה מאוד מעניינת. המצווה הראשונה שאנחנו מצווים, על פי דין תורה, כל ילד בגיל 13, המצווה הראשונה זו קריאת שמה של ערבית. נכון, אנחנו אומרים שמע ישראל, השם אלוהינו, השם אחד. יש הרבה פירושים לפסוק הזה. פירוש אחד של הנציב, בדיוק מה שאנחנו אומרים עכשיו. שמע ישראל נקודותיים. א', השם אלוהינו, ב', השם אחד. הסבר, מקור 9. השם אלוהינו, לפי זה מה שצריך לכוון בקריאת שמע. השם אלוהינו, אלוהים משמעו בכל מקום מנהיג הטבע והליכות עולם. אם כן השם מתגלה, מסלול אחד שהשם מתגלה דרכו, הוא בחינת אלוהינו. בחינת טבע. השגחה נסתרת. לא ניסים. שבט יהודה. אלוהים משמעו בכל מקום מנהיג הטבע והליכות עולם. והנה כל אומה יש לה שר מנהיג עולם, אותה אומה. אבל אנו מתנהגים גם בהליכות הטבע והשגחת הוויה המאהבה הכל. זה השם אלוהינו, השם שמתגלה במידת אלוהינו. לעומת השם אחד, אומר הנציב, עוד יש לנו הנהגה ניסית, והיא מיוחדת לישראל. לפי הפשט הזה, זה מה שצריך לכוון בקריאת שמה. שמה ישראל, השם אלוהינו, שבט יהודה, השם אחד, שבט בנימין. אנחנו מאמינים, השם אחד הכוונה בכל הצורות. אחד. אחד הכוונה, אחד ומיוחד. הנהגה ניסית, הוא לא מתגלה באלוהינו. זה מקור הכל, שורש הכל, הנהגת הנס. אם כן, זה היה הוויכוח בעצם בין שבט יהודה לשבט בנימין. עוד טיפה. בואו ניכנס רגע עוד טיפה. לתוך הסוגיה. עכשיו, מה קרה בפועל? בפועל, משה רבנו, כמו שראינו, לא רוצה להשתמש בנס. ותכף ננסה יותר להבין את הדברים. אם כן, וית משה את ידו על הים. הוא לא מטה את מטהו, אלא רק מטה את ידו. הוא לא מרים את מטהו, אלא רק מטה את היד. כמו שראינו מקודם, אני חוזר שוב למקור מספר 4. והנה מיד שהחלו העם לנסוע, איתה משה את ידו. לבדו, רק את היד. כדי שתהיה רוח קדימה זק כל הלילה, שהולכים ממקום שעמדו עצפת הים ממש. ונטיית המטה, לפי פשט הפסוק לא היה, תכף נראה שכנראה כן היה, כי יש איזו מילה אחת בתורה שמגלה שהוא כן היה כנראה, אבל לפחות התורה לא כותבת אותו, כי אנחנו רוצים שבעיקר זה יהיה ביד ולא במטה, בעיקר טבע ולא נס. והנה מיד שהחלו עם לנסוע, איתה משה את ידו לבדו כדי שתהיה רוח קדימה זק כל הלילה, שולחים ממקום שעמדו עצפת הים ממש. ונטיית המטה היה גם כן מיד או בבואם לים. ועוד לא הספיקה השעה לייבש בטבע הרוח. הטבע, הרוח, עוד לא הספיקה לייבש את הים. וקפץ שבט יהודה או שבט בנימין כמבואר מחלוקת במחילתה, לפי מה שמסביר הנציב שניהם, ובדווקא שניהם, כמו שאבא אמר לך, תחילה, תאירו אותי שניכם, והועילה נטיית המטה להיבקע בנס נגלה. עכשיו תראו איך הנציב מדייק. ויית משה את ידו על הים, ויולך השם את הים ברוח קדים עזק כל הלילה, וישם את הים לחורבה. וחסר שם עוד חלק אחד בפסוק, ויבקעו המים. אולי נקרא את הפסוק אצלי, כדי שנראה באמת שזה כתוב. כן. אצלנו בדף, במקום מספר אחד, הקטע השני, ואת משה את ידו על הים, אני מדלג שורה, וישם את הים לחורבה, חסרות שם שתי מילים במשך הפסוק, ויבקעו המים. זה המשך הפסוק. אם כן, מצד אחד, וישם את הים לחורבה, ומצד שני, ויבקעו המים. מה ההבדל? אומר הנציב, וישם את הים לחורבה, עוד זאת עשה הרוח, שאוביש את השטח שהלכו המים ממנו אל הצד. ועדיין היה טיט ורפש. כלומר, קודם כל, המים הלכו לצד. הרוח באה, במרכאות אם אפשר לומר זה ככה, והזיזה את המים. אם כן, במרכז הים לא היה מים. אבל בכל אופן, היה בוץ למטה שם בתחתית הים. היה רפש, היה בוץ. לכן, ועדיין היה טיט ורפש, בא הרוח והחריבו. אם כן, אני קורא שוב את הפסוק. ויולך השם את הים ברוח קדים עזה כל הלילה, בא הרוח, הזיזה את הים. ומה עם מרכז הים שיש שם עדיין בוץ, בתחתית הים, בקרקעית? וישם את הים לחורבה. אם כן, למה צריך עכשיו להגיד ויבקעו המים? נגמר. המים זזו הצידה, והרפש התייבש. אומר הנציב לא. אם התורה אומרת ויבקעו המים זה סימן. אומר הנציב, במקום שלא הספיק הרוח בדרך הטבע לעשות כל כך, מחמת שהיה העומק הרבה, וכבר קפצו ישראל לשם, נעשה בקיעה בדרך נס. אם כן, גם בנימין וגם יהודה. יהודה הרוח קדים, והמים נעשו לחורבה, ובנימין, ויבקעו המים. ואחר כך כשהמצרים חוזרים, נכנסים לתוך הים, והקדוש ברוך הוא משיב, מחזיר את המים בחזרה, גם שם קשור, גם שם כתוב, וית משה את ידו על הים, וישוב הים לפנות בוקר לאיתנו. שם לא כתוב שמשה רבנו עשה פעולה עם המטה. שם רק עם היד, שוב רק עם היד. אומר הנציב את ידו, כבר נתבהר דה במקום שלא היה נס נגלה, לא היה מטה את המטה, אלא ידו ממש. וכן כאן, לא היה בהשבת המים למקורם נס כלל. זה שהמים זזו, זה שהבוץ התייבש, זה שהמים נפקעו במקום שעדיין לא הספיק הרוח לפעול את הפעולה שלה, זה היה נס. אבל שהמים חוזרים להיות מים, כמו באמצע הים, כמו ים נורמלי, בזה אין שום חידוש. לכן כאן צריך רק לעשות פעולה, זה הכל. וכן כאן לא היה בהשבת המים למקורם נס כלל, אלא השגחה פרטית, להשיבם בעת שהמצרים עמדו שם. זה הכל. עכשיו רק עוד הערה אחת וכבר שאלות, רק כדי לחדד את הנקודה הזאת. הזכרנו מקודם שכשמשה רבנו מתמנה לגאול את ישראל, אז יש דו שיח ארוך בין הקדוש ברוך הוא למשה, 5 פעמים דו שיח. פעם אחת, משה רבנו שואל את הקדוש ברוך הוא, והיה כי יאמרו אליי מה שמו, מה אומר אליהם? מה להגיד להם? איזה שם אתה? איך קוראים לך? אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו תשובה משונה. תגיד להם, כה תאמר להם, אהיה אשר אהיה שלחני עליכם. השם הזה של ריבונו של עולם אהיה, ובפרט אהיה אשר אהיה, תכף נראה, הוא שם מאוד מאוד פנימי. יש שם אלוהים, זה הטבע. יש שם הוויה, זה מעל הטבע. ויש שם אהיה, הוויה זה עכשיו גם, היה ובי, אהיה זה בעתיד. אהיה, אם אפשר לומר, זה השם אולי הפנימי ביותר של ריבונו של עולם. אבל מה זה אהיה אשר אהיה? ולפני כן, כשמשה רבנו שואל את הקדוש ברוך הוא, מה שמו? מה זה מה שמו? וכי יש לריבונו של עולם שם? אומר הנציב ברור, משה רבנו שאל את הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, כשאתה אומר להם שאתה מוציא אותם ממצרים, באיזה אופן זה יהיה? זה יהיה ביד או במטה? זה יהיה בנס או בטבע? איך זה יהיה? מה שמו? מה אומר עליהם? אומר לו הקדוש ברוך הוא, תגיד להם, אהיה אשר אהיה. מה זה? איזו תשובה זאת? יהיה טוב. אומר הנציב מקום מספר 7. תראו, זה נציב מדהים הנציב הזה. הנציב הזה יכול לפתור, אני הייתי אומר, את כל הקושייה היותר עתיקה ביהדות, שכל פעם בשיעורים כאלה ואחרים צץ עלה. כבר נראה, בואו נראה. מקום מספר 7. הכל צפוי ברשות נתונה. בואו נראה. היה אשר היה. אומר הנציב, אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, אין האופן ברור כעת. אני לא יודע להגיד לך איך אני אתגלה. בואו נקדים רגע את המשפט. זה תלוי ביהודה ובנימין. אם יהיה דרך הטבע, לא יקפצו למים, אז יהיה בדרך הטבע. אם זה בדרך נס יקפצו למים, אז זה ייבקע בפעם אחת. לפי זה שואל הנציב, אז הפסוק היה צריך להיות כתוב. היה צריך הקדוש ברוך הוא לומר למשה, אהיה אשר תהיו. מה זה יהיה אשר יהיה? כי בכל הקדוש ברוך הוא מסלק את עם ישראל מהתמונה. הרי זה יהיה אשר תהיו. אני אהיה בעתיד, לפי ההכנה של המקבלים, כפי שאתם תהיו בעתיד. אז אם תהיו בטבע, היה מבקע בטבע. יציאת מצרים תהיה בטבע. אם תהיו בנס, היה מבקע בנס. טוב, צריך להבין מה אתה אומרת. אומר הנציב, אין האופן ברור כעת, משום שזה תלוי בהכנת המקבלים. ואם כן, אומר הנציב, אהיה מתנהג בפעולתי כפי אשר אהיה בכוח ישראל אשר ייתנו לי כביכול. תלוי איזה דלת, איזה שער, איזו מגירה, יפתחו עם ישראל. יפתחו את מגירת הנס, יהיה נס. יפתחו את מגירת הטבע, יהיה טבע. מזכיר זאת את הרמב"ם במורה נבוכים, שההשגחה של הקדוש ברוך הוא על האדם היא כפי ההנהגה שהאדם מנהיג את עצמו ביחס לריבונו של עולם. לפי זה, אתה מליג את עצמך בנס, כבר הוא יניג אותך בנס, בטבע, בטבע, בסדר, סוגיה, סוגיה. עוד לא סיימנו, אנחנו בפתיחה. נכון בהתחלה.
איך אדם יכול לקפום?
שאלה טובה. לכן תכף, לכן לא התחלנו. אנחנו רק כרגע אוספים נתונים ראשונים. עוד לא, רגע, עוד לא קראנו. בואו נקרא. עוד פעם, אני חוזר. אין האופן ברור כעת. היה אשר יהיה בעתיד. כרגע אני עוד לא יודע. אומר הקדוש ברוך הוא למשה. מדוע? משום שזה תלוי בהכנת המקבלים. ואם כן, יהיה מתנהג בפעולתי, כפי אשר יהיה בכוח ישראל, אשר ייתנו לי כביכול. כביכול, עם ישראל יקבע לריבון של העולם איך להתגלות. ולפי הנראה, אם אומר הנציב, הפירוש הזה הוא נכון. היה ראוי לומר, אהיה כאשר יהיו. אני אהיה בעתיד כפי שהם יהיו. והיינו, כפי אשר יהיו הם עדת ישראל במעשיהם, כך אהיה במעשיי. אומר הנציב, דבר מדהים. תראו את המשפט. אבל באמת, גם זה יוצא מהשגחת השם. מה שעם ישראל יבחר בהמשך, בעתיד, גם זה חלק מהשגחת השם. גם זה חלק מהנהגת השם, גם זו חלק מהקביעה האלוהית. כביכול, אנחנו לא יכולים חס ושלום להכריח את הקדוש ברוך הוא לגלות את שמו. מה שמו? לגלות את הנהגתו בצורה שאנחנו מחליטים. אנחנו מחליטים טבע, אז עכשיו אנחנו מקופפים את הקדוש ברוך הוא לטבע. מחליטים נס, אז קופפנו אותו לנס. מה פתאום? הוא מחליט. למרות שנראה שיש לנו בחירה חופשית, יהיה אשר תהיו, זה יהיה אשר יהיה. אני אחליט אם זה בנימין או יהודה. ולכן המדרש מדויק. הקדוש ברוך אמר לשניהם, תאירו אותי בבוקר. כי שניהם נצרכים. אז גם כשנראה לנו שכביכול זה תלוי בהכנת המקבלים, זה לא לפי הכנת המקבלים. זה לפי הקביעה האלוהית. רק אנחנו באמצע, אנחנו באמצע. אנחנו באמצע, שנייה, שנייה. אבל באמת, גם זה יוצא מהשגחת השם, שיהיו ישראל ראויים לזה האופן או לזה. ואם שהוא לפלא בדעת האדם, הרי לכאורה זה תלוי באיפה הבחירה החופשית, מכל מקום כך הוא, ונתבהר בספר דברים, אני קורא בזריזות, ונתבהר בספר דברים בברכת משה לבנימין, לפי ברייתא דמחילתא, במשל נפלא למלך שציווה לבנו הגדול להקיץ אותו בגימל שעות, נדלג. והנמשל מבואר שם שנתן הקדוש ברוך הוא דעת לשבט יהודה, שיהיה השגחה בעת קריאת ים סוף בדרך הטבע. ולבנימין נתן בדעה שיהיה בדרך נס נפלא. ומי שנתגבר באותה שעה, הוליך את אופן קריאת ים סוף אחר רצונו ובדעתו. ובאשר שניהם כיוונו לשם שמיים, לגלות כבוד השם בנס ולגלות כבוד השם בטבע, כל אחד והמעלה והיתרון שלו, נתן הקדוש ברוך הוא שכר כל שבט לפי דעתו, כמבואר שם באורך. והרי לפי המשל הזה, המלך עצמו תיקן את רוח בניו. המלך עצמו אמר לבן אחד תאר אותי בשש, לבן השני בתשע. כך הקדוש ברוך הוא תיקן את רוח דעת השבטים, איך יחשבו. אם כן בנימין היה מוכרח להחליט נס, ויהודה היה מוכרח להחליט טבע. אומר הנציב, כך הקדוש ברוך הוא תיקן את רוח דעת השבטים מיחי שחשבו, ומשלם שכר לפי מחשבתם. וזה הפלא והקושייה המפורסמת בידיעה ובחירה. איך אם הקדוש ברוך הוא יודע הכל, יש לנו עדיין בחירה חופשית. איך אם הכל צפוי, אז הרשות נתונה. ואם הרשות נתונה, אז איך לכאורה הכל צפוי? והיישוב המפורסם הוא מאמר השם, כי לא מחשבותי מחשבותיכם, ולא דרככם דרכי. ואם כן, לא מה שיפלא בשכלנו איך הוא, יפלא ממנו יתברך. אבל ברור הדבר, תראו את המשפט, אבל ברור הדבר, שכך הוא בכל דור ודור, הוא בכל דעת, מנהיג הדור, לפי הכנתו, נמשך אחריו ההנהגה. אז אם כן, הכל תלוי לכאורה במקבלים, אבל מצד שני, ומי תיקן את רוח הכנתו של אותו מנהיג או אותו דור? ומי תיקן את רוח הכנתו גם כן? השם המהווה הכל. משום אחי לא אמר אהיה אשר תהיו, אלא אהיה אשר אהיה. משום אחי אמר השם אהיה אשר אהיה, כפי אשר הכין דעת המקבלים, ולא רק זה, אלא כך יהיה ראוי להיות הפעולה. עד לכאן הכיוון הכללי. עכשיו השאלה, האם באמת זה נכון, כמו שאמרנו, שאנחנו נצרכים בעיקר לגלות טבע, לגלות את המסלול של יהודה, א', אם זה נכון, וב', אם זה נכון, אז השאלה היא למה. עכשיו שאלה, בבקשה. זה אומר שהבנו שלא דרכיו דרכנו ולא מחשבותינו מחשבותינו.
זה אומר שאין תשובה לשאלה הזאת.
נכון, נכון.
זה מה שאני מנסה לומר?
לא, יש תשובה. כדי להיות בחירה, זהו.
כשמתעוררת לך השאלה הזאת, תזכר במדרש, שאבא ביקש משני בניו להעיר אותו בשש ובתשע. אז תחליט, בשש או בתשע. קבעת לי, אתה בשש, אתה בתשע. אז אני בוחר להעיר אותך בשש? לא, אתה קבעת לי.
תשובה זה אבא החליט.
תשובה זה אבא החליט.
תשובה, לא, בגלל שהוא ביקש להעיר אותו בשש.
אם האבא קבע ששבט בנימין יהיה נס, שבט בנימין על כוחו יקפוס למים. אם אתה ברוך הוא קבע ששבט יהודה יהיה טבע, אז על כוחו הוא יחפש רוח קדים. זה לא הנושא, לא ניכנס לזה עכשיו.
מה הקשר
של הראשון? שש, שש זה בקפיצה, זה במהירות, זה בדילוג, זה לא בסדרי הטבע. זה נס. תשע זה בהדרגה, זה בתהליך. זה לא הוכחה, זה שהאבא ביקש משניהם, זה מראה שהוא רוצה את שניהם. וזה מראה אם אפשר לומר שהוא תכנת את שניהם להיות זה בשש וזה בתשע. לא בנימין בחר להיות בשש, אבא אמר לו אתה תהיה בשש. לא יהודה בחר להיות בתשע, אבא אמר לו תהיה בתשע.
זה לא הרשות נתונה.
זה לא הנושא.
טוב, דבר על זה אחרי זה. אלעזר.
בדיבור המתחיל של ויברקו המים. כן. הפסוק שלא הספיק הרוח בדרך הטבע, אבל מה זה לא הספיק הטבע? זה הקדוש ברוך
הוא. אז הקדוש ברוך הוא רצה שהטבע לא יספיק. כלומר, הקדוש ברוך הוא רצה.
כדי שבנימין...
הקדוש ברוך הוא רצה, הקדוש ברוך הוא רצה שיופיע גם הצד של בנימין. גם הצד של
בנימין.
כן, בנימין. גם הצד של בנימין, כן.
אם כל היציאה ממצרים וכדי להוכיח שיש השם ורק הוא קובע, אז היה פה איזשהו סיכון, שאם זה יהיה בדרך הטבע, אז אמרו, זה לא השם, זה בא צונמי, זה כזה. אם אתה רוצה נס, אתה נס.
לכן חשוב שיהיו שניהם. לכן חשוב שיהיו שניהם, ולכן למרות שהייתה כביכול הכנה של שניהם, משה רבנו העדיף את הטבע, אבל הקדוש ברוך הוא סידר שיהיה גם קצת נס. טוב, אני רוצה רגע לקפוץ רגע למקום אחר, לפתוח רק שאלה וכבר נחזור לשאלות. כבר נחזור, רק אני קורא. תסתכלו גם מקום מספר 10. צד שני, גמרא מסכת שבת. תנו רבנן. אם נספיק היום, נתחיל לעבוד על הסוגיה הזאת היום. מעשה באדם אחד שלא עלינו שמתה אשתו. והניחה בן לינק. היום הייתה אישה אחת שילדה בשעה טובה. והניקה את בנה, לצערנו הגדול, נפטרה בזמן שהתינוק עדיין היה צריך לינק. נו, מה עכשיו עושים? אומרת הגמרא, ולא היה לו שכר מניקה ליתן. לא היה לאבא, לבעל, לאלמן, כסף לממן מנקת. אומרת הגמרא, ונעשה לו נס, ונפתחו לו דדין כשני דדי אישה, והניק את בנו. עכשיו, איך אנחנו מתייחסים לסיפור כזה? אומרת הגמרא למטה, תסתכלו באותיות האבות. אמר רב יוסף, בוא וראה כמה גדול אדם זה שנעשה לו נס כזה. לכאורה בנימין. אמר לאבא יעד רבה, כמה גרוע אדם זה שנשתנו לו סדרי בראשית. לכאורה יהודה. בקש לי קושייה לגמרא. ריבונו של עולם, הרי מי לא זוכר את דברי רב יוסף שמעדדים באוזנינו. האמורה של הגאולה היותר מסובכת, היותר מעוקבת, זה רב יוסף. שאמר, אני מוכן לשבת בצל של הגללים של החמור של המשיח. היעלה על הדעת שרב יוסף אומר כמה גדול אדם זה? זה לא מסתדר. התפיסה הרב יוספית, אם אפשר לומר, היא הטבע בריבוע של הטבע. היא לא נס. אז מה רב יוסף מתכוון לומר כמה גדול אדם זה שנעשה לו נס כזה? זאת לא התפיסה של רב יוסף. התפיסה של רב יוסף זה לראות את ההנהגה האלוהית גם במקומות היותר חשוכים, ולהצטרף למקומות היותר חשוכים ולפעול בתוכם כדי להביא את השגחת השם בתוך הטבע. בצל של הצועה, של החמור של המשיח, כפשוטו וכדרשו. זה רב יוסף. אז מה שאת אומרת, כמה גדול אדם זה? אם כן, כנראה שמה שהבנו עד עכשיו, אצל בנימין, שיש כאן הנהגת הנס והנהגת הטבע, כנראה שזה קצת יותר עמוק ממה שחשבנו עד עכשיו. כנראה שהגדול של בנימין שרצה לקפוץ למים, זה גדול מסוג אחר. כי גם רב יוסף, שאומר כמה גדול אדם זה, הוא גדול בטבע, הוא לא גדול בנס. אני צריך להבין עכשיו יותר מדויק את בנימין. איזה גדלות יש בכך שהקדוש ברוך הוא שובר סדרי בראשית? יש כאן פירוש מדהים של הרב. הוא לא שואל את השאלה שאנחנו שאלנו עכשיו, שזה לא מתאים לרבי יוסף. אבל אני יודעתי, בטוח שרב שאל את השאלה הזאת. הוא לא כותב את זה, אבל זה בור שזה הפריע לו. הוא מגיע כאן לפירוש אחר לחלוטין מה שאנחנו חושבים. מצד מה האדם הזה הוא גדול שנעשה לו נס? אבל נגיע לזה בהמשך. כן, רמי. תראו איזה זוג, מזל טוב, וואי וואי. נגמר שבע ברכות היום?
די לא.
עוד לא?
די לא.
נגמר, הערב נגמר. לא, הם שני מתחתנו.
אין,
לא,
הם שני בלילה.
אין
תחלו. טוב. נא ללמוד מהזוג הצעיר שלנו. כן.
בכל דור הצליח את שניהם, בכל דור יש לי
שאלה. שאלה חשובה, כבר נגיע. קודם כל אנחנו יודעים ששמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, הקב"ה הוא מנהיג את ישראל בשני מסלולים. מסלול אחד טבע, מסלול אחד הנס. עכשיו השאלה, האם זה משתנה במהלך הדורות? ב', באופן עקרוני, עוד לפני השינוי במהלך הדורות, מה אנחנו צריכים לבחור? יש כאן שתי שאלות עקרוניות שאנחנו רוצים להיכנס אליהן קצת יותר מדויק.
אז למדנו בעין היה שהקב"ה הוא מנהיג את עם ישראל יש את דרך הטבע ודרך המוסרית, ודרך המוסרית היא מעל הטבע.
נגיע, בוא נתקדם, עוד טיפה.
אז איך לא, אז איך הוא מנהל אותנו בדרך הטבע?
צריכים להסביר. אנחנו לא מבינים, אנחנו צריכים להיכנס לסוגיה, עד עכשיו אנחנו באמת רק אוספים אינפורמציה, צריך להיכנס לעומקה של סוגיה, מה יש פה? אבל לפי הכמות של השעות אנחנו לא נגיע. ברק, מה אתה אומר?
נגיע בדרך הנס, הרב, אל
תדע. נגיע בדרך הנס. שי, בכבוד.
העניין של הבחירה, השאלה
נעזוב את זה לפעם אחרת.
רגע, משהו קטן, שהרבא מביא מה שראיתי בשמונה פרקים וגם בספר המדע ובקות תשובה. הוא מביא שבעניין הבניין הפרטי, אז כמובן שיש לבן אדם את הבחירה, ולפי מה שהוא בוחר ככה, זה התשובה שהוא מתקבל. אבל בעניין הכלל, ומסתדר פה שבעניין הכלל, אין כביכול בחירה. לכן דברים שנבואו עם בראשית, עוד ממשך תמיד בראשית, למשל, ניסים כרך, מופיע צוף, זה נתבע עוד מימי בראשית, וזה חייב להתבצע בתאריך הזה, בזמן הזה, לעם ישראל, בתוך ההשגחה הזאת של הכלל, יש את הבחירה האישית שכל אחד יכול לנסות לומר.
מה שאומר שי זה אחד הפתרונות לפי הרמב״ם, למרות שגם הפתרון הזה הוא לא פשוט.
בחירה מוגבלת.
שהבחירה היא לפרט ולא לכלל.
בחירה מוגבלת.
טוב, אבל זה סוגיה קצת אחרת. בלי נדבר על זה פעם. כן, קל.
אם בדרך הטבע, איך המים יחזרו? אם זה מתייבש, על מים שיחזרו?
לא, זה לא יתייבש, הם זזו הצידה. בדרך הטבע, מים בים, הם מים בים, הם לא עומדים כמו חומה. זה הטבע. אני תמיד אמרתי לעצמי ככה, כשהמצרים הגיעו לים, אז המים לא עשו כלום, הם פשוט התייחסו למצרים, כמו שצריך להתייחס למצרים. המצרים זה טבע, איך מים מתייחסים למצרים? כמו טבע, קדימה, יאללה, תתבעו. ואיך המים מתייחסים לעם ישראל כשנכנס לים? אז זה תלוי, בסוגיה הזאת של נס וטבע. אבל למאן דאמר נס, כשעם ישראל נכנס לים, עם ישראל הוא נס, אז המים מיד נעלמים. זה המים מתאימים את עצמם למדרגת האדם שנמצא בתוכה. לזה אנחנו רוצים תכף להגיע, אבל אם תיתנו לנו להתקדם. להתקדם. קובי, בוא נכבד את קובי. נכבד אותו. מה? זה עסקנו דווקא בעריכות שכל שבט קיבל תכונה מסוימת. לפי החשבון של הנציב, שבט יהודה טבע, שבט בנימין נס. זה שתי בחינות של קידוש השם בעם ישראל, שצריכות להופיע דרך שני השבטים האלה. רבותיי, בואו נחזור. אני מציע בואו נחזור. עכשיו אנחנו רוצים קצת יותר להבין מה צריך להיות היחס בין הנס לבין הטבע. אז בואו נתחיל בעוד מקור אחד בנציב, במקור מספר 6. בצד ימין למטה. הדברים מופיעים בספר במדבר, בפרשת בעלותך, כשלעם ישראל אין בשר. עכשיו שימו לב, פסוק מדויק. הדברים מדויקים. כתוב כך. עם ישראל מתלונן על הבשר, והקדוש ברוך אומר למשה, לך תגיד להם, אני קורא, ולעם תאמר, התקדשו למחר ואכלתם בשר, כי בכיתם באוזני השם לאמור מי יאכילנו בשר וכו' וכו'. עכשיו שימו לב לפסוק הבא. לא יום אחד תאכלון, ולא יומיים ולא חמישה ימים, ולא עשרה ימים ולא 20 יום. עד חודש ימים, עד אשר יצא מאפכם. אם כן, הקדוש ברוך הוא מבטיח למשה רבנו לתת בשר לחודש. עכשיו שימו לב לטענה שמשה רבנו טוען כלפי ריבונו של עולם. פסוק מדויק. פעם ראשונה שמתי לב לזה אתמול. ויומר משה, 600,000 רגלי העם אשר אנוכי בקרבו. העם הזה 600,000 איש. עכשיו שימו לב. ואתה אמרת, בשר אתן להם, ואכלו חודש ימים. בשר אתן להם, שימו לסדר בפסוק. בשר אתן להם, ואכלו חודש ימים. אומר הנציב, לא אמרת, בשר אתן להם, חודש ימים ואכלו. אם היית אומר, בשר אתן להם חודש ימים, הייתי אומר, כל יום אתה תיתן להם בשר, ל-600,000 איש, ואז כל יום הם יאכלו את מה שהם יקבלו. אבל ברגע שאתה אומר, שאתה תיתן להם בשר, חודש ימים, סליחה, שאתה, ואתה אמרת, בשר אתן להם ואכלו חודש ימים, זה אומר שאתה תיתן להם בשר פעם אחת. וזה יספיק לחודש ימים. ריבונו של עולם, מה רוצה משה רבנו? מה הבעיה של משה רבנו להבין שהקדוש ברוך הוא יכול לתת ביום אחד בפעם אחת בשר ל-600,000 איש כפול 30 יום? מה הבעיה? למה, מה היה רע? כלומר, מה ההבדל העקרוני? בין אם הקדוש ברוך הוא נותן כל יום בשר ל-600,000 איש, או כל יום כפול 30 יום, או פעם אחת ל-30 יום. אומר הנציב, נפלא, איזה דיוק. לא כתוב בשר אתן להם חודש ימים ואכלו, אלא בשר אתן להם ואכלו חודש ימים מהבשר שנתתי להם. אם כן, פעם אחת נתתי להם. אומר הנציב, לא אמרת בשר אתן להם חודש ימים ואכלו, שהיה במשמע שייתן בכל יום כדי צורך היום, וכמו שהיה בסלב הראשון שירד עם המן דבר יום ביומו. מה שאין כן אתה, אמר השם ונתתי להם בשר, הרי נתינה אחת, פעם אחת אני אתן להם. ואכלתם חודש ימים, אם כן, הוא שפע שאין לשער. מביא הנציב כל מיני הסברים, ואז הוא אומר את הסברו שלו לפי הכיוון שלנו. אבל עיקרו של דבר הוא משום דעיתה בגמרא במסכת העני דף כף דלת. מסופר שם הסיפור שאדם אחד, היה צדיק אחד, שכל פעם מחלק את הכסף שלו לעניים. וכך הוא חילק את הכסף שלו עד שבסוף נשאר לו איזה חיטה אחת. אז הוא, והבת שלו הייתה צריכה להתחתן. אבל היו שני אנשים בשוק שהיו יתומים, היו צריכים להשיא יתום ויתומה וכו', ונתן להם את כל מה שהיה לו ונשאר עם חיטה אחת. חזר הביתה, לקח את החיטה, שם אותה באוצר. פתאום למחרת בא אחד מקרובי המשפחה, פותח את המחסן ורואה כל המחסן הגדול מלא חיטה. נעשה לו נס, כל המחסן התמלא חיטה לנישואי ביתו. אז אומרת שם הגמרא על הדבר הזה, על הנס הזה. אבל עיקרו של דבר הוא משום דעית בגמרא בתענית דף כף דלת, דחזה למלאכה, דמייתה חלה, ואהבה קמחה דסמידה. הקמח הזה, הסולת הזאת, הייתה סולת, הייתה קמח שמתאים למלאכים. ואמרה, ואבא אמר לבני משפחתו, מאה לא תזבנו. מהחיטה הזאת, אל תתעסקו, אל תתפרנסו, אל תמכרו ואל תעשו חיטה ואל תעשו לחם. דמעשה ניסים הוא. זה היה מעשה נס. הוא אומר שם רשי במקום, הוא פירש רשי, דבמה שאפשר להתרחק ממעשה ניסים, יותר טוב ונכון. אנחנו צריכים להתרחק ממעשה ניסים. ואם כן, מה מקשה משה רבנו על ריבונו של עולם? ואם כן, איך יעשה הקדוש ברוך הוא נס לתת להם בפעם אחת, מתנה אחת, בשר ל-600,000 איש כפול 30 יום? ואם כן, איך יעשה הקדוש ברוך הוא נס ליהנות להם באיסורה, ליהנות מאיסורה, הרי אסור לנו מניסים? זה מה ששאל משה רבנו. משה רבנו לא הסתפק אם הקדוש ברוך הוא יכול לתת בשר. משה רבנו אמר, ריבונו של עולם, אתה לא רוצה שנסמוך על הנס. אז למה אתה מנהיג אותנו בנס? ואם כן, איך יעשה הקדוש ברוך הוא נס לענות להם באיסורה? אומר כאן הנציב עוד הערה שלא ניכנס אליה היום. ולא דמי למן ובאר. הרי גם במן ובבאר היו ניסים גדולים. מדוע? דחיי נפש הוא. ואי אפשר בילדה. משהו קשור לחיים, לקיום, להישרדות, זה הקדוש ברוך הוא עושה נס אם אין ברירה. וכו' וכו'. מה שאין כן בשר שיבוא בשביל תלונה, בדרך נס, לצורך הנאה, אסור לענות ממנו. משום מה ידע משה שרק בטבע יהיה כך. על כן לא ציר בנפשו, איך יכול באופן טבעי שבשר יספיק לחודש ימים? איך יהיה בטבע שבנתינה אחת יהיה מאכל חודש ימים ל-60 ריבו רגלי, לבד מטף לאין שיעור? עד כמה צריך להתרחק ממעשי ניסים? ואני יודעתי, המקור שאני, אולי יש מקורות אחרים, אבל המקור שאני הכי מזדהה איתו, ואני לא מכיר מקור יותר חריף מהמקור הזה, אם רגע תהפכו את הדף, מקור מספר 12. ירושלמי מסכת שקלים. אומרת ההלכה שם בפרק ו' הלכה ג'. אומרת המשנה כך, י"ג שולחנות היו במקדש. 13 שולחנות היו, לאחר שהיו שוחטים את הבשר, היו מניחים, שוחטים את הבהמה, היו מניחים את הבשר, את חתיכות הבשר, היו מניחים על שולחנות במקדש, שלפי הדעה הזאת, היו 13 שולחנות. ח' 8 של שיש בבית המטבחיים, ועליהם מדיחים את הקרביים, ועוד. הגמרא, המשנה מפרטת. אומרת הגמרא, תני על של כסף היה. כלומר, השולחנות שהיו מניחים עליהם את הקרביים אחרי השחיטה, היו שולחנות של כסף ולא של שיש. נדלג רגע לסוגריים. רבי יוסי בשם רבי שמואל בר רבי יצחק, רבי חנניה מתיבה בשם רבי יוחנן, לתקן של כסף. מה פתאום? לא היו בבית המקדש שולחנות של כסף שעליהם היו מניחים את הקרביים אחרי השחיטה. מדוע? מפני שהוא מרתיח. מפני שהוא מרתיח, כלומר, כסף זה חומר מחמם. ואם הבשר היה נמצא על החומר הזה, על הכסף, אז הבשר או גם הלחם, זה המשך הסוגיה הזה גם הלחם, הלחם היה יכול להתאפש. הלחם והבשר יכולים להתקלקל ולהתאפש. אותו דבר נקרא, תסתכלו רגע רק במשנה דילקתי, אחרי השורות הראשונות, אחרי הסוגריים, על פתח הבית, אחד של שיש ואחד של זהב, על של שיש נותנים לחם הפנים בכניסתו, ועל של זהב ביציאתו. אם כן, היו נותנים גם את הבשר וגם את לחם הפנים על שולחן של שיש. אז אם כן, אומרת הגמרא, מה פתאום השולחן היה של כסף? אומרת הגמרא, מה פתאום? לתקן של כסף, לא היו שמים את לחם הפנים ואת הבשר אחרי השחיטה, על שולחן של כסף, מדוע? מפני שהוא מרתיח. אומר קורבן העדה, שם, קורבן העדה זה בעצם, אם אפשר לומר, פירוש רש"י על הירושלמי, אומר קורבן העדה שם, לתקן של כסף, לא היה באולם של כסף. מדוע? שאלו מרתיח, הוא מתחמם הלחם, ויש לחוש שיתפש. היות וכסף זה חומר מחמם, אז הלחם והבשר הולכים להתקלקל. שואלת הגמרא, קושייה אדירה, רגע, אתה אומר שחומר של שיש הוא חומר מקרר, ולכן למנוע היפוש וקלקול הבשר, היו שמים את הבשר והלחם על של שיש, ולא על של כסף שהוא חומר מחמם, שיכול לגרום לקלקול. והרי לא כן תני זה אחד מן הניסים שנעשו בבית המקדש, לגבי לחם הפנים, שהיו מניחים אותו חום, דהיינו חם, כך היו מוציאים אותו חום. רגע, שואלת הגמרא, הרי זה בדיוק אחד הניסים, הרי היו נעשים ניסים בבית המקדש. אחד הניסים שנעשו במקדש, זה שלחם הפנים היה נשאר חם כבאותו יום שבו שמו אותו, אחרי שבוע. אם כן, אדרבה, אם אחד הניסים שנעשו במקדש, זה שלחם הפנים היה נשאר טרי, תשים אותו דווקא על שולחן של כסף, שבדרך הטבע, א', אחרי שבוע הוא יתאפש, ב', הכסף ימהר את היפוש הזה, ואל תשים אותו על שולחן מקרר של שיש. שאלה אדירה, אם בית המקדש הוא מקום של ניסים, אם שבט בנימין הוא שבט הנס, אז תגדיל את הנס. אומרת הגמרא, לא. רבי יהושע בן לוי אמר, אין מזכירים מעשה ניסים. אומר קורבן העדה. כלומר, אין סומכים על הנס. ומה לא סומכים על הנס? אפילו בדבר שהוא דוגמה לנס, אסור לסמוך על הנס. אין סומכים על הנס, ועושים הכל שלא יתאפש בדרך הטבע. לא משנה. אבל זה נס. אני חושב שהמקור הזה הוא מקור מדהים. כלומר, בדבר שהוא סימן לנס, אסור לנו לסמוך על הנס, וצריך לעשות כל השתדלות שצריך לעשות, שאפשר לעשות כדי לסמוך על הטבע ולא על הנס. מה? לא, הנה גמרא מפורשת. לכן השולחנות היו של שיש, זה חומר מקרר שמונע את היפוש. מה? בגלל זה משה רבנו רק כיתה את ידו. אולי בואו נקרא עוד מקור אחד, כדי שנהיה קצת יותר, עוד מקור אחד. מקור 14. גם הפרשה שלנו. וחמושים יצאו בני ישראל מארץ מצרים. מדוע היינו צריכים לפי הפשט לצאת חמושים עם כלי נשק? אומר רבנו בחיה. והחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים, על דרך הפשט יצאו ישראל ממצרים חלוצים כאנשי צבא יוצאים למלחמה. ואף על פי שאין ישראל כשאר העמים שיהיו צריכים להזדיין כנגד האויבים, לא צריך להתחמש בכלי נשק, רק הקדוש ברוך הוא מנצח אויבינו. אומר, אומר, אומר חבנו באחי, תראו איזה הגדרה. דרך התורה לצוות שיתנהג אדם במקצת בדרך הטבעי והמקרה, ואחרי כן יפעל הנס. תתנהג קצת בטבע, ואחרי זה יופיע הנס. תכף נראה מה זה הקצת הזה. וכן מצינו שם הקדוש ברוך הוא ליהושע במלחמת האי, שים לך עורב לעיר מאחריה. ועם מלומדי הניסים והנפלאות, למה יצטרכו לעורב? אלא, מה זה המקצת בדרך הטבע? אלא שרצון התורה בכך, שיעשה האדם בדרך הטבע, כל מה שבידו לעשות. והשאר יניח בידי שמיים. אם כן, מה נקרא השתדלות טבעית בגבולות הנצרכים, על פי ההלכה? כל מה שהוא אפשרי. כל מה שמקובל, כל מה שאפשר לעשות. ורק מה שאי אפשר לעשות, את זה תשאיר לריבון של עולם להשלים. וכן אמר שלמה המלך, עליו השלום, סוס מוכן ליום מלחמה, והשם התשועה. כלומר, חייבים בני אדם להישמר בנפשותיהם ולהכין סוסים וכלי מלחמה, והקדוש ברוך הוא יושיע, כי התשועה לא לבדו יתברך. טוב, יש מלא מקורות לסוגיה הזאת, למשל הרמב"ן שואל שאלה, פעם עסקנו בזה, כל מי שיתבונן בתיבת נוח יגלה שהשטח שהוקצה לבעלי החיים בתיבה, שהוא שליש התיבה, תבדקו אחר כך, לא היה מספיק לאחד חלקי אלף מבעלי החיים שהיו בתיבה. אולי אני לא מדייק במספרים, אבל אם אינני טועה, הגמרא אומרת ומביא הרמב"ן שם במקום, ש-135, אולי אני טועה, 135 סוגים של ציפור, של אוף, שנקראת היה, היו במזרח. רק במזרח, 135 אוף, סוגים של אוף שנקרא היה. מה? לא, במזרח בכלל. במזרח. זה רק האוף הזה שנקרא היה. של הרמב"ן, אז אם ככה, ודאי שהתיבה לא הספיקה, כלומר, הגודל הטבעי של הטבע, ודאי שלא היה מספיק להכניס לשם את כל בעלי החיים, אז למה הקדוש ברוך הוא ציווה את נוח לעשות טבע? אם אתה רוצה נס, לא צריך טבע. אם אתה רוצה טבע, אז תעשה טבע שמתאימה. אומר הקדוש ברוך הוא הסבר שני שם, הקדוש ברוך הוא ציווה על נוח לעשות את ההשתדלות הטבעית, ורק אחר כך יפעל הנס. ורק אחר כך יפעל הנס. אבל זו סוגיה שלמה, הייתי רוצה להיכנס למעשה באותו אדם שמתה אשתו והשאירה לו בן לינק. בואו ניכנס לסוגיה, יש כאן אין היה חשוב ביותר. כן, אשר.
לא ברור לי כשהרב הסביר את המצב שבו אסור לנו, זאת אומרת, דרך הטבע צריכים להשתדל לשמור על הנס.
אני לא אמרתי משפט כזה. אמרתי שאנחנו צריכים לעבוד את השם דרך הטבע. ואם יבוא נס, ישלים את הטבע.
אם לחם הפנים, כשהרב אמר ש...
אפילו במקום שבו נעשה נס, ובדבר שהוא דוגמה לנס, צריך להתרחק כמה שניתן מהנס.
לא, אבל הרב אמר משהו שם, על למה הם לא שמו את זה על שולחן של שיש, למה הם לא שמו את זה על שולחן של כסף, אלא על שולחן של שיש, בכמת מה?
שולחן של שיש, שיש זה חומר מקרר, כסף זה חומר מחמם. אז השיש יכול לשמור יותר טרי, או פחות לגרום לקלקול, הלחם או הבשר. שיש של פעם זה כמו מקרר של היום.
אז זאת סתירה ביסוד ההיגיון של הדבר. נס, הטבע לא יועיל לנס, הרי הוא נס. מה זאת אומרת לעזור לנס?
אתה רוצה לכתוב גמרא אחרת?
אני לא רוצה לכתוב גמרא אחרת, אבל זו המהות של הנס.
אבל זו בדיוק הנקודה שצריך למעט בנס.
אבל
הנס שכבר קיים. אבל הקב"ה רוצה שנמעט בנס. הנס הוא נס, אבל הנס הוא נס, זה שהלחם יישאר טרי, כי באותו יום, כפי ששמו אותו אחרי שבוע, זה עצמו נס. אבל צריך למעט בנס. הקב"ה רוצה שנמעט ולסמוך על ניסים.
לפחד
שהנס לא יפעל. אני עושה מה שאני יכול לעשות בדרך הטבע. הקב"ה החליט שלחם הפנים הוא נס, וכך הוא החליט, אז הוא יהיה נס מצומצם ביחס להשתדלות הטבעית שלי.
כבר הנס נעשה, למה אני צריך דרך הטבע לעזור?
זה בדיוק הנקודה שהקב"ה מלמד אותנו, שאפילו במסגרת או במסלול שנקרא בנימין, הקב"ה רוצה נס, חוצה טבע, הוא לא רוצה נס.
אני מבין את
עיקרו
שצריכים לנהוג בדרך הטבע, תמיד. זאת אומרת, נוקר.
אז כדי, לא לקנות לא טוב ולא להתפלל. אז כדי שנבין עד כמה האדם צריך להשתדל, אמרו חכמים, אפילו במה שהוא נס, תעשה מקסימום השתדלות בטבע.
אבל אתה מוריד את הנס לטבע.
לא, בכלל לא.
אתה הופך את הנס?
בכלל לא.
אם הנס זקוק מן הטבע.
הוא לא זקוק, אני רק לא סומך יותר מדי על הנס. יהיה נס נגיד 8 ווליום ולא 12 ווליום. זהו. רבותיי, הפירוש של הרב בניה יפתור את כל הקושיות האלה, תאמינו לי, בואו נלמד, לומדים בניה, אני אכנס לניה. תנו רבנן, נלמד בניה, אחרי זה יהיו שאלות בשמחה. תנו רבנן, מעשה באדם, מעשה באדם אחד שמתה אשתו והניחה בן לינק, ולא היה לו שכר מניקה ליתן ונעשה לו נס ונפתחו לו דדין כשני דדי אישה והניק את בנו. הקטע הראשון הוא הקדמה כללית מאוד, אבל יש בה עיקרון חשוב. הנס והטבע מידי יוצר אחד קוננו, צור כל העולמים ברוך הוא. קודם כל נא לא לשכוח את הנתון הפשוט, שמי שברא את סדרי הטבע ומי שברא את סדרי הנס, זה אותו מקור. אם כן, אותו מקור אלוהי מתגלה בנס ומתגלה בטבע. זה לא שיש כאן אחד ושלום שתי רשויות. אותו הערך שממנו צומח הטבע, זה אותו הערך שממנו צומח הנס. אם כן, אין, שימו לב, זה משפט חשוב, אין הבדל מהותי בנס לטבע. תכף נראה במשך חוכמה אם נספיק היום. המשך חוכמה אומר דבר מדהים. גם הרב חומז לדבר הזה. שההבדל בנס לטבע זה סטטיסטיקה. דהיינו, אם מתוך 100 מקרים, 99 יקרה X, נקרא לזה טבע. אחד מתוך 100 יקרה Y, נקרא לזה נס. מי רמה שחוכמה הערה מתחכמת? תגיד, מה יותר גדול? שדבר קורה פעם אחת או 99 פעמים? 99 פעמים? שהקדוש ברוך הוא פועל 99 פעמים, זה הרבה יותר גדול מאשר פעם אחת. וכן, ודאי שטבע יותר גדול מנס. אבל זאת התחכמות, אבל בואו זה לא התחכמות, כלומר, זה אמיתי. אבל בואו נחזור. אז קודם כל, עיקרון ראשון, נס וטבע, קודם כל בואו נחזור. נס וטבע זה אותו מקור. אם כן, אני לא יכול להגיד, הטבע זה הטבע. הרי זה, על זה הכוזרי צועק במאמר ראשון. אם כן, מה שאמרו לי, הטבע בעצם יחביאו לי, לא אמרו כלום. מה זה הטבע? הטבע לא יוצר, הטבע פועל. מישהו חקק איזשהו טבע בשמש, בירח, בעץ התפוז. זה לא שבעץ התפוז המציא את עצמו. אם כן אומר הכוזרי, עכשיו אני מבין מה שאמרו לי, טבע, מדע, לא אמרו לי כלום. כי מישהו התביע שם טבע, בתוך הטבע. יש שם איזה טבע, איזה תכונה, איזה כישרון, איזה אופי. לכן הנס והטבע, מידי יוצר אחד קוננו. צור כל העולמים, ברוך הוא. כמו שנאמר, כי ביה השם צור עולמים, הקדוש ברוך הוא ברא שני עולמות. עולם הנס ביוד, עולם הטבע בהי. ביה, יוד קי, צור עולמי. הקדוש ברוך הוא צייר את גילויו בשני מסלולים. מסלול הנס ומסלול הטבע. אם כן, גם את הטבע הקדוש ברוך הוא חקק, גם את הטבע הוא קבע. אומר הרב, לכן, אין סדר, אין ציור של פועל. אין סדר הכוונה טבע. אין ציור של פועל הכוונה טבע ונס. אשר לא חיקרו החוכמה, החסד, הגבורה והתפארת האלוהית, לגלות בהם אור טובו ואדם מלכותו. ולכן, ההתפתחות והדליגה. ההתפתחות זה סדר הטבע, תהליך. תאיר אותי בבקשה בשעה 9. זה התהליך, זה הרוח קדים. והדליגה, תאיר אותי ב6. בפעם אחת, ויבקעו המים. ההתפתחות והדליגה, הסדר המכוון והמקרה, הסדר המכוון, הכוונה, לפחות אחד הסברים, הסדר הקבוע, הטבע, והמקרה, הכוונה, יוצא הדופן, דיינו הנס, כולם יחד נשקלים אמה בשיקול דעתו של אל דעות ברוך הוא, להוציא כלי למעשה, להפיץ זרם החיים והטוב. הקדוש ברוך הוא יחליט מתי הוא יגלה טבע, מתי יגלה נס, מתי הוא יתגלה דרך הטבע, מתי הוא יתגלה דרך הנס. אנחנו מפני ההרגל נחלק בנס לטבע. על פי מה? הנה סטטיסטיקה. על פי ההבדל שבין התמידיות והמקרה הרחוק. משהו שהוא מתמיד, שהוא קבוע, שהוא שגרתי, שאנחנו קוראים לו סטנדרטי, הוא יקרא טבע. משהו שיוצא דופן, שיוצא מן הכלל, הוא יקרא נס. אבל אנחנו מפני ההרגל נחלק בנס לטבע. על פי ההבדל שבין התמידיות והמקרה הרחוק. אבל כהכלל, כן היוצא מן הכלל. נא לא לשכוח שהיוצא מן הכלל כשמו כן הוא. הוא יצא מתוך הכלל. אם כן, מקורו של היוצא מן הכלל הוא הכלל. אם כן, הנס שהוא יוצא מן הכלל, הוא יצא מתוך אותו הכלל.
אבל מה זה הכלל? זה בדיוק העניין.
בוא נעשה הסכם.
היוצא מן הכלל הוא הכלל.
רבע שעה אפשר.
אבל יש לו גם כלל.
רבע שעה. קובל עליך רבע שעה
הרב, זה לא חכה להגיד
זה לא מקובל רבע שעה
זה נשא אני אענה לך נושא אני אענה לך משתדל לענות, בסדר אבל בוא רגע נראה תמונה קצת יותר מדויקת אנחנו עכשיו סוף סוף אני מרגיש עכשיו אנחנו נכנסים לסוגיה עכשיו, העין היה הזה, אני משתדל לא להביא בדף הזה חוץ מהנציב. פה אנחנו חייבים את העין היה הזה. זה יגדיר לנו דברים מדויקים סוף סוף. יסביר לנו יותר טוב את הנציב. אז בואו נתקדם טיפה. אנחנו מפני ההרגל נחלק בנס לטבע, על פי ההבדל שבין התמידיות והמקרה הרחוק. אבל כהכלל, הטבע, כן היוצא מן הכלל הנס, יחדיו יעשו חטיבה שלמה. כן הנס והטבע בחוברת התקשרו למעשה שלם. עכשיו הערה, נגיד אותה קודם כל בעל פה וכבר נכנס פנימה. אנחנו רגילים לחשוב שהקדוש ברוך הוא עושה ניסים בנושאים חשובים. דיינו, כשהקדוש ברוך הוא רוצה לעורר משהו גדול בעולם, אז הוא מכריח את עצמו, אם צריך, לעשות נס. למשל, כמו קריאת ים סוף. אבל בדבר פעוט, נקודתי קטן, כמו המקרה הזה, היה אדם אחד, מתוך מיליונים של בני אדם, שהתעלמן, ונשאר לו תינוק לינק. פה הקדוש ברוך הוא יתערב ויעשה לו נס? מה פתאום? הרי לכאורה נס, כדי שהקדוש ברוך הוא יפעל במרכאות, פעולה יוצאת מסדר הטבע, אם הקדוש ברוך הוא חקק טבע בעולם, הוא רוצה שהטבע יפעל. שהחוקים הקבועים שהוא קבע יפעלו. מתי הוא מטריח את עצמו לעשות נס? כשהדבר הוא בעל משמעות גדולה, עצומה, יש לזה השלכות גדולות. אבל כשמדובר על אדם פרטי במקרה ספציפי, פה הקדוש ברוך הוא יכול לעשות נס? אומר כאן הרב, עוד יסוד אחד גדול. אומר הרב, אמנם הורגלנו לחשוב בטעות. הורגלנו לחשוב, כי רק לצורך דבר גדול וכולל יעשה נס, יעשה נס. אומר הרב, אבל מי אנחנו בכלל שנגיד שזה דבר גדול וזה דבר קטן? אנחנו יכולים לחלק במציאות בין גדול לקטן? בין חשוב ללא חשוב? מי אנחנו בכלל? אולי אותו אדם שנעשה לו נס הזה זה חשוב מאוד, והשלכות לדורות. אבל עלינו לדעת שכאשר אנחנו מקיפים מבט כללי על החיים, לא נדע להבדיל בין דבר גדול וקטן. הכל מתקשר יחד, הכל מתעלה ועולה, ואין דבר הקטן שבקטנים כמו אותו אדם אלמן שכרגע נעשה לו הנס הזה, שלא יהיה נכון להיות יסוד מוסד לדברים הגדולים שבגדולים. ואנחנו אלה שלא יודעים מה זה גדול ומה זה קטן. ואין ההבדל ביניהם כי אם בין רבבות אלפי שנים פחות או יותר שהם כטיפה אחת בים הנצח. על כן, במקום אשר החוכמה העליונה תקבע יתד לעשות נס, להראות כוח חיים של דליגה בסדרי הטבע, אין לנו להתפלא גם כן אם יהיה אף לתכלית הנראה בעינינו קטן ודל. מסקנה, וזה יהיה לנו לידע, שאין לנו כלל כל דבר קטן במציאות, כי הכל גדול הוא. אפילו אותו אדם אלמן שנעשה לו הנס הזה. הכל יצא מיד אדון עולם, שמעשיו גדולים עד אין חקר. ונס נכון הוא להיעשות אפילו במערכות הבנייה של גוף האדם, פיזי, פיזיולוגי, ביולוגי. גם לטובת יונק שדיים אחד לחלקלהו. ויש בטח על זה צפייה מקדם מאז, שזה הזמן, זה המקום, וזה האיש, ותכף נראה מדוע, ראוי הוא להיפגש במעמד יוצא מכלל הסדר של הטבע, המונג באופן כזה. לכן גדולים מעשי השם. גם אם לנו הם נראים קטנים ונקודתיים, וכביכול מיותרים חס ושלום. דרושים לכל חפצה. עד לכאן הגדרה, אם כן מה הרווחנו מכאן? שני עקרונות הרווחנו. קודם כל, עיקרון ראשון, אין הבדל עקרוני בין נס לטבע, זה רק סטטיסטיקה. ב', מה שאנחנו מגדירים דבר גדול ודבר קטן, זה הגדרות מוטעות שלנו. קדוש ברוך הוא יכול במרכאות להטריח את עצמו על דבר שנראה לנו קטן, כי באמת זה גדול. לכן אפילו אותו אדם יזכה לנס הזה. טוב, עכשיו מה הייתה המחלוקת בין רב יוסף לבין אביי? אמר רב יוסף, בואו ראה כמה גדול אדם זה שנעשה לו נס כזה. אמר לאביי אדרבה כמה גרוע האדם זה, שנשתנו לו סדרי בראשית. עכשיו תראו איך הרב מסביר את סברת רב יוסף. מדהים ההסבר הזה. מצד מה האדם הזה הוא גדול? אומר הרב, לא מצד שנעשה לו נס. מצד שנעשה לו נס הוא קטן. הוא גרוע. רב יוסף מודה לאביי שאדם שמטריח את הקדוש ברוך הוא לשנות את סדרי הטבע, הוא אדם קטן, הוא אדם גרוע. אז מצד מה הוא גדול? אומר הרב משפטים חשובים וקצת חריפים. ההתייחדות של איש מיוחד, שבו דווקא יעשה הנס, זה שאותו אדם פלוני, אותו אלמן, זכה שנעשה בו הנס הזה, אף על פי שבוודאי הנס ככל פעולה מקושרת עם כללות המציאות, ולכן יש לו תכלית כללי מסודר וערוך, נכון שהנס הזה שהוא מופיע אצל אדם ספציפי פרטי, אבל הוא בעצם, יש כאן חשבון הרבה יותר כללי, אבל מכל מקום, זה שהאדם הזה זכה לנס הזה, מה זה אומר? מכל מקום, ההתייחדות האישית, ודאי יש עימה דברים מיוחדים. זה שהאדם הספציפי הזה, פלוני אלמוני, זכה לנס הזה, זה משהו מיוחד. עכשיו הגענו לשפיץ, מה הנקודה? וכאשר ישנם אנשים קטנים, איזה ביטוי? אנשים קטנים, הנה כתוב הרב בעניה, יש ביטוי כזה, איש קטן, כן? מה הגדר של אנשים קטנים? הנה הגדרה. וכאשר ישנם אנשים קטנים, מה יקרה או מי יקרה אדם קטן? להבדיל מזה כמובן מי יקרה אדם גדול. אדם קטן יקרה, עכשיו הגדרה, שאין טיפוס הכלל ניכר בהם כל עיקר. אדם קטן זה אדם פרטי. אדם קטן זה אדם ששבוי בעצמו. אני מתקדם חצי משפט. אדם קטן זה אדם שהקדוש ברוך הוא לא ישתמש בו כשליח ציבור. זה אדם קטן. שהוא פרטי, הוא נקודתי. האדם הזה הוא אדם גדול. מצד מה? לא מצד הנס. מצד שהוא שליח ציבור למשהו, תכף נראה משהו. כנראה שניסים נצרכים בעולם. לטובת ציבור. אז האדם הזה הוא אדם גדול. כי הוא שליח ציבור. זה שהקדוש ברוך הוא פועל דרכו, זה מגלה שהאדם הזה הוא גדול, שיש לו מדרגה כוללת, מדרגה כללית, ולכן נעשה בו נס כדי שאנשים יסתכלו עליו ויגידו, ותכף נראה מה תהיה ההשפעה של ה... קשה לי לעשות את זה שוב. עוד פעם, וכאשר ישנם אנשים קטנים, שאין טיפוס הכלל ניכר בהם כל עיקר, והם אינם כלל ראויים שתחול על ידם ובהם פעולת הנס, שבו בולט עניין הכללי, ראו ערך רחל אמנו, רק בעל נפש גדולה, שיש לה ערך כללי, ראוי הוא להיות נס נעשה בו. ואז אם נעשה בו נס, מה זה מגלה? שהוא כללי, שהוא אדם גדול, שהוא מתאים להיות שליח של ציבור, שכוח הכלליות הוא מגלה את הצורך בשינוי סדר הקבוע ותמידי. עכשיו אנחנו נכנסים יותר מדויק. אמנם, עם כל הגדולה שבנפש של אותו אדם שהוא כללי, ולכן מצד זה הוא גדול, לא מצד הנס, עלינו לזכור תמיד שאהבת הטבע המסודר וחינו הפנימי היא יסוד מוסד לחוכמה, לשיחה קדושה בעוד אלוה וליושר לבב. עכשיו אנחנו נכנסים להגדרה. למה הקדוש ברוך הוא ברא מציאות שנקראת נס בעולם? משפט חמור. על כן מציאות הניסים הוכרחה לבוא מצד אותו המעמד הלקוי שנמצא בבני אדם. כשיש מצב של, אם אפשר לומר, ליקוי, חידלון, חיסרון, שמצד עצם טבעם, אם אתה אדם אלוהי בטבעך, אז מילא אתה מגלה את אלוהים בצורה טבעית, אז מילא אתה חי את האלוהי בסדר הטבע, כי האומן חל בך כאומנות ככה שזה מתגלה בצורה טבעית, אז אתה לא זקוק בכלל לשבירת הטבע. מתי אתה צריך לחזור בתשובה דרך נס? כשסדר החיים שלך הוא בדרך הטבע, צורת המחשבה, המנטליות, המעמד הנפשי וכו', לא מביאים אותך אל אלוהים. כלומר, כשאדם מתרחק מלגלות את אלוהים באופן טבעי, באופן בריא, באופן נורמלי, כי האלוהי חי בקרבו באופן נורמלי, כשזה לא עוזר, אז הקדוש ברוך הוא מזעזע אותו. אומר לו, חביבי, תתעורר. מה, אתה לא רואה שיש פה אלוהים אצלך? אתה לא רואה שאלוהים מתגלה דרכך? לא, אני לא רואה. אה, אתה לא רואה? בבקשה, בוא נעשה לך נס ואז אתה תראה. כלומר, הקדוש ברוך הוא מכריח את עצמו להתגלות בנס, כשהסדר החיים הטבעי, אם זה מחשבה, נפש או פעולות, לא מגלים לאדם, הוא לא מספיק ערני, לכך שהאלוהים יתגלה דרכו, באופן טבעי. והרי אין דבר יותר טבעי מאשר שהאלוהי יתגלה באדם. אז כשאדם חי חיים, סליחה על החריפות, וצריך אולי יותר חריפות, כשאדם חי חיים כל כך עקומים, כל כך לקויים, כל כך חסרים, שהטבע האמיתי שבתוכו לא מתגלה, אז צריך עכשיו לשנות סדרי הטבע כדי שהטבע האמיתי יתגלה. אז זה פרדוקס. כדי לגלות את הטבע האלוהי, הקדוש ברוך הוא צריך עכשיו לשבור את הטבע. למה? כי אותו אדם, גם הוא עצמו, לא רואה דרך הטבע. אז דרך מה הוא יראה? דרך שבירת הטבע. בואו נקרא, עוד טיפה. על כן מציאות הניסים מוכרחה לבוא מצד אותו המעמד הלקוי שנמצא בבני אדם, שמצד עצם טבעם היו נוטים אל כל משהו נגד השכל והיפוך היושר, במקום שהם יהיו אנשים טבעיים אלוהיים פשוטים. על כן הם צריכים הדרכה כזאת, אותם אנשים חסרים, שתשפיע בהם השפעה של היפוך סידור הטבע שלהם. וזה מה שיזעזע אותם. וזה מה שיסביר להם פתאום, רגע, הטבע הוא לא הטבע, זה לא מה שאני חושב. שינצח השכל והמוסר את שרירות הלב הטבעית, איך? שההסתכלות בפילי אדון קול בהריסות הסדרים הקבועים הטבעיים, למטרה רוממה נשגבה במוסר וחוכמה, מנסה את הנפש מתוך עומק השפלות של החפץ העצמי שלה, לכבוד והמעלה. אבל גם זה בעצמו גרעון גדול הוא. כל זמן שאדם מצד עצמו הוא כל כך שפל ופעות. זה כמו, אני תמיד נוהג לספר את זה, לפני כמה שנים, היה איזה דג אחד בארצות הברית, שפתח את הפה ואמר, עוד מעט משיח בא. דרך אגב, הדג הזה, אמרתי פעם, הוא קרוב משפחה שלי. למה? כי הדגייה כנראה שם באמריקה, זה קרוב קצת רחוק שלנו במשפחה. לא שמעתי את זה. אז אם כן, הדג פתח את הפה לפני כמה שנים, כאילו מה אני, 5-6 שנים, ואמר, הנה, הנה משיח בא. דג באמריקה. דג. תראו איך אתם מתפעלים, תסתכלו. דג פתח את הפה. עכשיו, לא בדקתי. תאמין לי, לא שמעתי ולא עניין אותי. מישהו סיפר לי. עכשיו, לא, זה סיפור כנראה אמיתי. עכשיו, הדג הזה שדיבר, רק רגע, הדג הזה שדיבר, שמשיח אותו בא, הדג הזה שודר בתדרים רבים. אנשים רבים מאוד התפעלו מזה שהדג פתח את הפה ואמר שהמשיח מגיע. לא רוצים להקשיב, נו. עכשיו אני שואל את השאלה הפשוטה, ריבונו של עולם, אנחנו צריכים דגים שידברו כדי לראות שהמשיח מגיע? אנחנו לא רואים שעם ישראל חוזר לציון? אנחנו לא רואים שבתחזן עלינו בשובך לציון? אנחנו לא זוכרים פרופורציות של 2000 שנות גלות ובפרט אחרי השואה? מה, איבדנו את הראש? אנחנו צריכים שדגים יגידו לנו שהגיע המשיח? זה מצחיק. אדם נורמלי, אמוני, באופן טבעי, הוא רואה שקורה פה משהו אחרי 2000 שנה. 2000 שנה הארץ הזאת הייתה שוממה. והנה אחרי 2000 שנה, ברוך השם בסייעתא דשמיא, כזאת התעוררות, כעם, כציבור לארץ ישראל, ויחסית ל-60 שנה. איזה הצלחות, עם כל המורכבויות והבעיות. אבל איזה הצלחה, בניגוד לכל סדר טבעי נורמלי אחר. אז אדם שהוא טבעי, אמוני, ברמה הפשוטה, פשוט לא שאנחנו בתקופת משיח. מה זאת אומרת? עד שאתה מתווכח איתי אם עכשיו זה משיח או לא, עצם זה שאתה מתווכח איתי פה בירושלים, זה ההוכחה שזה משיח. אתה ההוכחה שעכשיו זה תקופת משיח, אחרת היית מי יודע איפה, אם היית בכלל. אז אנחנו מתפעלים מדגים שמדברים? מוזר. אז אדם שלא רואה, לא חי, טבעיות של חיים, הוא צריך זעזועים ששוברים את הסדרים הטבעיים. כי מישהו אמוני ברובד הנורמלי של הדברים, האלוהים מתגלה דרכו בצורה פשוטה. לא צריך נס כדי לחזור בתשובה ולהגיע למכון מאיר. לא צריך. אדם נורמלי, שואלים אותו, למה הגעת למכון מאיר? אנחנו תמיד חפשים את הסיפורים, נכון? למה הגעת? היום יום הורים היה. למה הגעת? מחר יום הורים שם. למה הגעת? נפל עליי קיר והכל התמוטט ואני נשארתי חי. תודה רבה. זה מצחיק, זה עצוב. רגע, ואם לא נופל עליך קיר והיית נשאר חי, אז אין אלוהים. מה, אתה לא רואה את אלוהים במציאות? אתה לא חי אותו בנורמליות שלך? לא, אני לא חי. אתה לא חי? אין בעיה, נפיל עליך קיר ותישאר חי, אז אולי תבין שיש אלוהים.
ואולי לא.
ואולי גם זה לא. אז אולי יגיע קיר יותר חמור.
זה שמשל השעון לא עורר, תמיד אפשר לחבוד את השעון ולהמשיך.
אנחנו לא צריכים לספר סיפורים למה חזרנו בתשובה. חזרנו בתשובה פשוט. כי אלוהים דיבר מקרבנו. אז למה נרדמתי 20 שנה? באמת קושייה. אבל ברוך השם, אחרי 20 שנה, שמעתי. הייתי עייף, נרדמתי. כן.
אבל גם הנס הזה לא...
במקלט, לפני מלחמת יום כיפור, מי שהיה.
זה לא איזשהו חוק שבן אדם שלא הולך לפי הסדר של הטבע הפנימי שהוא באמת אמור ללכת לפי, אז הקדוש ברוך הוא עשה לנס, אז הוא יחזור בשביל.
הקדוש ברוך הוא יקבע מתי, איך, למי ולמה. אנחנו לא אחראים על זה. אני רוצה אבל להשלים עוד טיפה, עוד כמה משפטים. אנחנו עדיין באמצע המשפטים.
אפשר להסביר כל נס בצורה רציונלית.
אני רוצה עוד טיפה. שנייה אחת. על כן, אבל גם זה בעצמו גרעון גדול הוא. כל זמן שהאדם מצד עצמו הוא כל כך שפל ופעות, עד שהטבע שבליבו עצמו הוא יכול להיות נוהג אותו בדרכי חושך. עד שרק אז יירפא, מתי הוא יתרפא? על ידי אטימות ממשלת נפשו אל הממשלה האלוהית שבשינוי סדרי בראשית. אם כן, אותו אדם אומר רב יוסף הוא גדול, לא מצד שנעשה לו נס או בונס, אלא מצד שהוא שליח ציבור לעורר את אותם האנשים הלקויים שמתרשמים מזה שהדג דיבר. אז כל הכבוד לדג שהוא שליח ציבור. האדם עצמו שנעשה לו נס גדול, האדם עצמו שנעשה לו נס הוא גדול, לא מצד שנעשה לו נס, אלא מצד שהוא שליח ציבור לעורר את כל אלה שנרדמו. כל אלה שהם לקויים, שלא רואים את אלוהים בטבע, ומתרשמים מאוד מניסים, הם צריכים שעון מעורר. אז הוא עכשיו השעון מעורר האלוקי שלהם. ואדם נורמלי לא מעניין אותו שדג דיבר. תאמינו לי, לא רציתי לשמוע את זה בכלל. מה?
הוא לא
יאמין
לך שדג דיבר,
ואם הדג דיבר, מה אכפת לך? תגיד לי, כשהחפץ חיים דיבר לפני 100 שנה שעכשיו זה גאולה, זה פחות מהדג? כשהרב פוק דיבר לפני 100 שנה זה פחות מהדג? כשהרב ויגון אומר לך פה איזה יום יום זה פחות מהדג? אנחנו צריכים שדג יגיד לנו שהמשיח בדרך?
הרב, את השעון תמיד אפשר לחבוד. גם כשאתה הולך לא לפי הסוף.
עוד פעם, אתה חוזר לשאלה הקודמת. הקדוש ברוך הוא יחליט את מי ומתי ולמה ואיך לעורר. לא תמיד הקדוש ברוך הוא יגיד טוב, לא התעוררת לבד, יאללה, קדימה, השעון מעורר. זה הקדוש ברוך הוא יחליט אם לא הוא בנו, לא בנו נכדו. אותו אדם גדול, אותו אדם שנעשה בו נס הוא גדול, רבותיי, זה דיוק חשוב. לא מצד הנס. מצד הנס גם רב יוסף מודה לאביי, וזה מתאים לשיטת רב יוסף, כמה גרוע אדם זה. אתה רוצה להטריח את הקדוש ברוך הוא לשנות סדרי בראשית? להתגלות בנס כשהוא הקדוש ברוך הוא חקק בטבע? אתה הקדוש ברוך הוא צריך להתגלות בטבע, לא בנס. וזה מתאים לרב יוסף שאומר שאני רואה את אלוהים בצל של הגלים של החמור של המשיח. אז מצד מה הוא גדול? רב יוסף לשיטתו. הוא גדול מצד שהוא שליח כללי. ויות ויש אנשים קטנים שהם אנשים שמחפשים ניסים ומחפשים זעזועים, יוצאים מסדרי הטבע כדי להגיע למסקנה שיש אלוהים, אז גם האנשים האלה הקדוש ברוך הוא לא ישכח אותם. אז הוא בחר אדם שהוא שליח ציבור לעורר את האנשים האלה.
אז מה צריך את כל הנסים בבית המקדש?
בית המקדש זה סדר אחר. בבית המקדש הנס הוא הטבע. אבל הייתי רוצה רק לסיים את המשפט הזה. אבל המגמה הטהורה, שאין עמה גירעון, הוא שישוב הלב לטהרת טבעו. וכשהלב ישוב לטהרת הטבע, והחפץ היותר טהור ונשגב ישווה עם החפץ הטבעי של האדם, האלוהי והטבעי יהיה תואם. ואז כבר ההדרכה היותר נישאה באה עם הדבקות היותר עליונה בטבע הסידורי ואהבתו. נא לקחת את להדגיש את המשפט הבא. על כן, עם כל הגדלות שאנו מרגישים בניסים, איזה גדלות? א', מה שאמרנו בהתחלה, הבנה ראשונה, שבירת הטבע, כאן אנחנו יכול לשבור את הטבע. ב', לפי ההבנה הזאת הרבה יותר עמוק, הגדלות שיש כאן אדם שהוא שליח ציבור, הוא אדם כללי, הנה, כאן אנחנו עושים נס דרכו. על כן, עם כל הגדלות שאנו מרגישים בניסים, תראו איזה הגדרות מדויקות, אין אנו צריכים לשכוח, כי רק נתפלא עליהם. אנחנו מתפלאים על ההנהגה האלוהית שמתגלה בנס, אבל לאהבה נאהב את הטבע. אנחנו לא אוהבים את הנס, אנחנו אוהבים את הטבע. את החוק הכללי התדירי שבו חקק צור עולמים ברוך הוא את עולמו, לידי עד. זה מה שאנחנו מחפשים. כן, רמי. לפי זה, זאת שאלה חשובה, כבר נגיע לשם, אם יישאר זמן. מה שרמי אומר, הוא שואל שאלה. מדוע 38, או יותר נכון 39 שנה במדבר, היו ניסים? שנת ה-40 הייתה שלב מעבר בנס לטבע. הגענו לארץ ישראל, טבע.
איזה טבע?
יריחו, נס. מאה אי כבר טבע. לא סתם מלחמת יריחו היא נס, כי להראות שלא כוחי ועוצם ידי, אבל כשהגענו לאי, טבע. ומלחמת האי בשלב הראשון, כשהגיע הטבע, כישלום. אז מה צועקים, מה יהיה?
אבל לא שם נוהג בצורה טבעית, אז הוא נוהג בצורה, בהשגחה שהיא מעל הטבע, וזה טבעי
שזה יהיה טבע? אנחנו צריכים לנהוג בטבע. אני רוצה רק להעיר הערה לרמי. רק הערה לרמי, תקפצו שנייה שוב למקום מספר 8. ממש קטע אחד, למרות שזה סוגיה שלמה, הנציב כאן מדבר על חטא ממריבה. אותו החטא שבגללו משה רבנו לא נכנס לארץ ישראל, גם שם, דרך אגב, לא לשכוח, גם שם הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו שני דברים לעשות. דבר ראשון, קח את המטה, דבר שני, תדבר אל הסלע. אז כולם שואלים, אם הוא לוקח את המטה, צריך להקות. והוא מדבר, למה לוקח את המתה? נכון? למה גם דיבור וגם הקאה פוטנציאלית, נקרא לזה כך. אומר הנציב שם במקום, אני מדלג מקוצר הזמן, שורה רביעית, אבל ראוי לדעת, דבשנה האחרונה, שם ישראל היה במדבר, היה סוף הליכות הנשיא בהנהגה נפלאה, ההולך למין משה זרוע תפארת השם. ואתה היו עומדים להיכנס לארץ ישראל, ולהתנהג בהליכות הטבע תחת השגחת השם. אם כן, ההנהגה היותר אלוהית היא הנהגת הטבע. לכן יהודה זכה למלכות. זה מתי? תמיד. בארץ ישראל, על אחת כמה וכמה הנהגת הטבע. על כן התנהג הקדוש ברוך הוא עמם בשנה זו, בשנת המעבר ממדבר לארץ ישראל, בדרך הממוצע. דוגמה, הוא כמו אומנת ילד, היונק, העומד להיגמל מחלב, כמו שאישה שמניקה רוצה לגמול את בנה מחלב, היא לא גומלת אותו בפעם אחת, פתאום היא אומרת לו, אין מה לאכול. לא, היא מרגילה אותו לאכול לחם, לאכול פירות וכו', ואז לאט לאט עד שהוא נגמל. הוא כמו אומנת ילד היונק העומד להיגמל מחלב, כבר איזה משך לפני היא גם לא, מרגלת את הילד מעט מעט באכילת לחם. ומכל מקום, אם במקרה והילד תמיד זקוק לעוד טיפה חלב, מכל מיני סיבות, ומכל מקום לעת הצורך מניקתו עד שהוא נגמל לגמרי. כי קשה להחליף סדר החיים בפעם אחת. כך החל המקום התברך להפרישה מן הנס ולהעמידם על הליכות עולם הטבע. וללמדם איך יעשו בעת תהיה השגחה לאנוש אותם ולמנוע מהם הטובה. וכאן מדובר על שלא היה מים, לכן שם אומר הנציב שהמים פסקו מלהופיע בסלע שזה היה נס, זה אמור להופיע דרך הגשם בטבע, והטבע, זאת סוגיה שלמה שהיא מתאימה מאוד לימים האלה, והטבע בארץ ישראל להורדת הגשם הוא תלוי בתפילה. ולכן אמר הקדוש ברוך הוא למשה, שני מסלולים. אם אתה תבין איך מתנהגים בארץ ישראל, תדבר אל הסלע. אומר הנציב, וכי הסלע שומע? אלא תדבר הכוונה, תתפלל אל השם. הנהגת התפילה הזאת ההשתדלות הטבעית בארץ ישראל. אבל אם אתה לא תהיה במדרגה הזאת, דיינו, תישאר במדרגת המדבר, אז אתה תקה את הסלע. המתה שעושה ניסים. משה רבנו במקום לדבר, להניג את עם ישראל בדרך הטבע, המשיך להניג את עם ישראל בדרך הנס. ולכן הוא נכנס לארץ ישראל. כי בארץ ישראל צריך הנהגה של טבע. נציב ארוך שם. רק נקרא את זה אולי עוד טיפה. קח את המתה, אני מדלג טיפה. אולי לפני כן, שלוש שעות לפני כן. והנה כשנפסק המים מן הבאר, שהייתה איתם במדבר 39 שנה, הבינו ישראל שזהו לא שלא בתורת עונש על איזה דבר. אלא כדי להרגילם לחיים טבעיים. ואז שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, קח את המתה. אומר הנציב, המתה הידוע של משה, אותו המתה שהתחלנו איתו את קירת ים סוף. ומזה שאמר לי כך, מבואר שלא היה עוד ביד משה בתמידות. עד עכשיו הוא היה בתמידות, אבל עכשיו זה השנה האחרונה, כבר לא צריך כל כך את המתה. אבל עכשיו תיקח את המתה. אבל מה תעשה? ודיברתם אל הסלע, תראו איזה נציב. אין הכוונה שידברו עם הסלע ויצבו אותו ליתן מים. שרי אין הסלע בר שמיעה. אלא מה זה הדיבור הזה? תפילה. אומר הנציב כמה חשוב לימים האלה. ואתה כשנפסק הסלע מליתן מים לא היה משום שקלה הליכות הנס. כמו שהבינו העם שזהו שלא בתורת עונש אלא כדי להרגילם לטבע. אבל באמת היה הסיבה כמו שעוצר הקדוש ברוך הוא ממטר. לפעמים הקדוש ברוך הוא עוצר גשמים. בשביל אבון הדור. וידוע מנהג ישראל לפי פשט הגמרא וכו', בעת עצירת גשמים, מתאספים ברבים למקום אחד, אף שלא בבית המקדש מקום קורבנות וגילוי שכינה. וראש העם אומר דברים כבושים, ואחר כך מתפללים בציבור, כמובן במסכת הענית. ורצה הקדוש ברוך הוא, אשר משה ואהרון ילמדו את העם, איך יעשו לדורות בארץ ישראל. לדורות בארץ ישראל זה הנהגת הטבע. הנהגת הטבע למים, תפילה. זה הטבע בארץ ישראל, תפילה. אם שמעו תשמעו ונתנים את ארצכם בעיתו. במדבר, נס. אז אם כן, קח את המתה, הנהגת המדבר. ודבר אל הסלע, הנהגת ארץ ישראל. זה נס, זה טבע. מה היה אמור משה רבנו לעשות? לדבר, להתפלל. מה הוא עשה בפועל? איקה. אז מי שמכה תרום הכניסה לארץ ישראל, כמובן משה רבנו למדרגתו, לא מתאים להיכנס לארץ ישראל. על כן, ויאמינו, שגם בלי כוח ועוז של משה אפשר לפעול בתפילת רבים. על כן ציווה השם להיקהל או להקהל עדה אל הסלע, ושם היה השכינה באותה שעה. לכן רמי אתה צודק. מוטי, כן. שאלה מאוד יפה. הרב ציודה, עסק בשאלה הזאת, למה, למה קריאת ים סוף נקראת קריאת ים סוף? הרי לכאורה, על פי הפסוקים, היא הייתה צריכה להיקרא בקיעת ים סוף, ויבקיעו המים. מה ההבדל בין קריאה לבין בקיעה? מאוד מעניין, מזדמנו בעזרת השם, נדבר על זה. שאלה שנייה. ניסים זה דבר טוב, הקדוש ברוך הוא אומר לבנימין, תקיץ אותי בשש. אבל הוא אומר ליהודה, תקיץ אותי בתשע. והוא רוצה שהם יתווכחו. הוא רוצה שהם יתווכחו. אבל גם כשהקדוש ברוך הוא, לפי הנציב, לפי רב יוסף ולפי הנציב, גם כשהקדוש ברוך הוא אומר לבנימין, תאיר אותי בשש, א', זה לא באמת כי זה גילוי כבוד השם עליון מאוד. זה גילוי כבוד השם. אבל זה באמת כדי לעורר את החלשים. ב', כל זה בקריאת ים סוף. כל זה בשנים הראשונות במדבר. כשנכנסים לארץ ישראל, לא יהיה קריאת ים סוף יותר. כשנכנסים לארץ ישראל, לא יהיו ניסים גלויים. רבותיי, אחד הדברים, באמת אני אומר, אחד הדברים של העניות דעתי הענייה, אנשים יותר מדי מתמקדים בהם במלחמה האחרונה, זה הניסים שהיו או לא היו, נקווה שהיו, עם רחל אמנו במלחמה. רבותיי, זאת לא הנקודה. זאת לא הנקודה. כי הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בנס בטבע, בגבורה, במסירות, בכלל ישראליות, במוכנות למסור את הנפש. זאת ההנהגה האמיתית. זאת ההנהגה האמיתית. בארץ ישראל כבר הוא מנהיג את עולמו בטבע. לא בנס. האם רחל אמנו הייתה שם? אולי כן. מצוין. אבל זה מה שיש לספר מהניסים שהיו במלחמה? מה שיש לספר זה על הנס שהופיע בטבע. איזה גבורה, איזה אחדות, איזה מסירות, איזה נאמנות, איזה כלל ישראליות. זה הנס הגדול, מרמת הפוליטיקאים עד אחרון החיילים. הנה אנחנו רואים, כבר נופלים היום ואתמול יותר מ10 טילים, והנה שוב פעם חזרנו אל הטבע, לא אל הנס שבטבע. זה הנס הגדול שהיה במלחמה האחרונה. אז מה אנחנו תקועים ברחל אמנו? האם היה? אולי כן. תודה רבה, יישר כוח הקדוש ברוך הוא שהבאת לנו את רחל אמנו. לא, אנחנו לא יודעים מהתורה להתלהב מניסים. השירה על ים סוף היא לא הייתה על הניס, היא הייתה על משהו אחר לגמרי, ונעזוב את זה עכשיו כי זה חשבון אחר. זה שהאיש ההמוני הפשוט מתרשם מניסים, זה כי אנחנו קטנים. אדם מחכה שיקרה לו נס. אדם גדול לא רוצה ניסים. מסופר על הגאון מווילנה, שהיו באים אליו בלילה מגידים ומגלים לו סודות תורה. היה מסלק אותם הגאון מווילנה, היה אומר, לכו מפה, אני לא רוצה אתכם. אני רוצה להגיע לבד, במעמד שלי, בהשקעה שלי בבית המדרש, להגיע לאותם התכנים שאתם רוצים לגלות לי במתנת חינם בלילה. לא רוצה. לא רוצה ניסים. אני רוצה טבע. אחרי מה הוא מתגלה? בטבע. זה שאני יודע ששמע ישראל, השם אלוהינו, השם אחד, אני יודע שהנהגה טבעית, הנהגה ניסית. אבל במה שתלוי בנו, הנהגת הטבע. אם הקדוש ברוך הוא יעשה נס, יעשה נס. אז זה תשאיר לקדוש ברוך הוא לעשות נס. אנחנו לא אנשים שחיים על פי ניסים, ולא מצפים לניסים. כשאנחנו מחליטים להתחתן או לא, לא נפסק בשום מקום בהלכה, שצריך לקחת כתובה, שצריך לעשות גימטריה, שצריך לחפש איזה קמאה, ושצריך לשנות את השמות, זה לא כתוב בשום מקום בהלכה. האם הדברים האלה נכונים? ודאי שכן. האם על פי זה נפסקה הלכה? ודאי שלא. אז איך מחליטים להתחתן? אנשים חכמים, שכליים, מבררים ביניהם, מחליטים אם כדאי להתחתן או לא. ללכת לרב, לבקש ברכה, תבוא לכם ברכה, אבל לא יותר מברכה. אלא מה? היום אנשים עצלנים, מחפשים שיפתרו להם את הבעיות, אז זורקים את התיקים על המקובלים בתירוץ דתי. הלכתי לרב המקובל, הוא אמר לי להתחתן. עצלן שכמוך, במקום שתתמודד לבד, אתה זורק על הרב, רב אמיתי יגיד לך, תתמודד לבד, לא יגיד לך, תסמוך על מה שאני אומר לך. הקדוש ברוך הוא רוצה שלא נפיל את התיקים על מישהו אחר, גם לא עליו. הוא רוצה שנחיה בטבע. אבל זה מאוד מעניין, זה מאוד מגרה, זה נשמע מאוד רוחני, לסמוך על ניסים. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שנסמוך על הנס, הוא לא רוצה. הוא רוצה שנחיה בטבע. עד כדי כך שאותו חכם, שכחתי כרגע את שמו בגמרא, אמר לביתו שהיא לא תכין סעודת חתונה מהמחסן שהתמלא חיטים. כי אסור ליהנות מניסים. הגמרא אומרת דבר יותר חמור מזה, שאדם שנעשה לו נס, מנקים מזכויותיו. אם כן, זה לא פשוט להשתמש בניסים וליהנות מניסים. אם כן, למה באתי למכון מיר? פשוט יום אחד קמתי, אמרתי מודה אני, הגעתי למכון מיר, מה השאלה? פשוט. באמת זה פשוט נראה לי, לא? מה? זה לא ככה, כי לפעמים אנחנו קצת צריכים שעונים מעוררים. אשר, בבקשה.
אני רוצה לדעת את כל הדברים שנאמרו. זה לא מה שאתה אומר שאתה קורא,
בבקשה, המרגלית שבמרגליות. בכבוד, אשר.
אני רוצה לדעת איך הרב יכול להגיד שאין הבדל מהותי בנס להנהגת הטבע. נכון שהמקור של שתיהם הוא אחד, מובן לי, מקור של כל דבר הוא אחד, אבל איך אפשר להגיד מצד האמת, מצד הפעולה נתגלת אלינו, שאין הבדל מהותי בנס להנהגת הטבע.
מהותי הכוונה שיש הבדל ב, נקרא לזה בכוח שמופיע שם. הכוח שמופיע בשניהם הוא אותו כוח. בוא נאמר את זה בצורה מתחכמת קצת. הקדוש ברוך הוא סידר את העולם הזה באיזה שהם כללים. למה הוא קבע דווקא את הכללים האלה? היה יכול לקבוע כללים אחרים, מילים יותר פשוטות. למה הטבע שיש לנו היום הוא הטבע? למה הקדוש ברוך הוא קבע שכל חפץ שיהיה בחלל או נגיד בחלל כדור הארץ, רק ש... מי אמר לך? אפשר הפוך. אפשר הפוך. מה היה רע עם כל חפץ שהיינו עוזבים אותו, היה עומד במקומו? היינו חוסכים ארונות קיר, נראה לי. לזוגות צעירים זה חיסכון לקראת החתונה. אתה מעמיד חולצות אחד על השני באוויר. איזה יופי. הייתה בעל הכזו בחול לקבוע שזה יהיה הטבע? היינו עושים תקרה נעה. מה הבעיה? הקדוש ברוך הוא יכול לברוא טבע אחר ממה שאתה מכיר, ממה שאני מכיר. יפה, אם כן הטבע, אם כן הטבע שהקדוש ברוך הוא קבע, גם זה נס. זה נס שהוא קבע שהטבע הוא כזה ולא אחר.
בשביל לשנות את המציאות כמו שהיא.
כי הקדוש...
נכון, הוא קבע את המציאות במטרה שהמציאות תמלא.
אשר, אני רוצה לשאול אותך שאלה פשוטה ותענה לי, בבקשה. אשר, אשר, תענה לי שאלה פשוטה, פשוטה. שאלה פשוטה, תשובה פשוטה. בסדר? לא, לא, ברצינות. שאלה פשוטה, תשובה פשוטה. יותר קל, באמת תשובה פשוטה, יותר קל לגלות את השם בטבע או לגלות השם בנס. איפה אדם יותר נזקק לעבודת השם יותר גדולה, יותר עצומה? כשהוא מתגלה בטבע או מתגלה בנס? יפה. אז אם כן הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אקדש את שמו, הקידוש השם היותר גדול זה בטבע. בנס זה לא חוכמה. איזה חוכמה יש פה? אלוהים מתגלה, יש אלוהים. יופי.
דיוק קטן, כשהרב אומר הכוח שמתגלה על ידי נס או על ידי הטבע, מה זאת אומרת הכוח הזה? הפעולה על המציאות, הפעולה על העולם?
הכוח, אני התכוונתי, הכוח האלוהי.
המנוע של...
יותר קשה לגלות את הקדוש ברוך הוא במקומות שבהם הוא מסתתר. יותר קל לגלות אותו עכשיו בשיעור, יותר קשה לגלות אותו עוד מעט כשנגיע לחדר. נכון? אז יותר קידוש השם, קידוש השם הרבה יותר גדול, בהופעה, בטבע. ובשביל זה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, שהקדוש ברוך הוא כדי שהוא יופיע בטבע. אנחנו לא בגלל זה מזלזלים בבנימין. בנימין נצרח לדורות. ולכן בקריאת ים סוף שניהם קפצו למים. לפי שתי הדעות. אבל הנהגה לדורות, מי קיבל את המלכות? מי קיבל את סדר הנהגת העולם הטבעי? יהודה. בית המקדש זאת המסקנה, זה הסוף, זה התוצאה האחרונה. אנחנו חיים בעולם של יהודה, לא בעולם של בנימין. רציתי להגיד מקודם ושכחתי, ותסלחו לי שאני אומר אולי קצת חריף, לעניות דעתי, פלא בעיניי שנציל לא כותב את זה. בנימין נקרא בן צערי, אמרנו, בן עוני, בן צערי. וגם הוא נקרא בנימין, בן ימין. ימין, כידוע על פי הקבלה, זה חסד גמור, זה שפע אלוהי, זה נס, זה בלי סוף, בלי גבולות. צד ימין זה חסד גמור, צד שמאל זה דין. אם כן, דין זה טבע, על פי הכללים שגם הוא חקק. חסד זה שפע בלי גבול. מתי אדם רוצה שפע בלי גבול? כשהוא תקוע בחיים. כשיש לו צער. כשיש לו צער בחיים, הוא רוצה ימין. הרבה פעמים כשאנחנו תקועים, אנחנו אומרים, אין יבוא עזרי. יאללה, אלוהים, תעשה נס. לכן זה שאנחנו קוראים לבנימין בן ימין, אביו קרא לו בנימין אחרי שאמא קרא לו בן צערי. בוא לא נגדיל קטנות. כמובן אנחנו מדברים על בנימין, הצדיק. אבל הרבה פעמים כשאדם נמצא בכביש ולא מוצא בחיים, אז הוא מחכה לניסים. יש צער, יש מוקש, יש עיכובים. אלוהים תעשה בבקשה נס. במקום שהצער יגדל אותו ויאתגר אותו ויבנה בו את ההתפתחות, הוא אומר מאין יבוא עזרי. כמו שהזכרנו דווקא השבוע, באחד השיעורים, אולי זה היה, תמול, אני לא זוכר, הרב גורן, שהיה מסביר את המשנה בסוף סוטה, שמה שכתוב בעקבי עד המשיכה, כל מה שכתוב שם בסוף כתוב, ואין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמיים, היה אומר הרב גורן, זכר צדיק לברכה, שזאת הכללה הכי גדולה של המשנה. הכללה הכי גדולה במשנה, שרמנו ידיים ואומרים שהכתוב ברוך הוא יפתור את העניינים. אין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמיים. זאת כללה, שהאדם לא לוקח אחריות. עולם זה תיקון, כמו שדיברנו. נכבד את האגף הזה. כן. רגע, נלך לפי הסדר, כן. שאלה מאוד יפה, איפה מסתיימת ההשתדלות הטבעית? אז לפי מה שראינו ברבנו בחיי, ההשתדלות הטבעית מסתיימת שביד האדם לעשות כל מה שבידו לעשות. אומר החזון איש בספר אמונה וביטחון, אני לא רוצה לקרוא את זה בפנים, תסתכלו אחר כך במקור 15, איפה הגבול של ההשתדלות? אומר החזון איש, מה שמקובל אצל בני אדם. למשל, למה הקדוש ברוך הוא בא בטענה ליוסף? כי הוא פנה אל מצרי, ואתה לא יכול לסמוך על מצרי. עשית השתדלות, קורא לזה החזון איש, היא מעשה של ייאוש. אני קורא את לשונו במשפט אחד. יוסף ידע שאין הצלחתו תלויה בהשתדלות, והכל מיד השם. אבל אין הצלתו, סליחה, תלויה בהשתדלות והכל מיד השם. אבל בהיות שנתחייב האדם בפעולות ולא לסמוך הניסה, לא לסמוך על הנס, חייב יוסף את עצמו לשמש בהזדמנות זו, להשתמש ולבקש משר המשקיעים. אז מה הייתה הבעיה? למה קיבל עונש של שנתיים בכלא? ואומנם, בהיות שלפי תכונת הרעבים, תכונת המצרים, אין בטבעו לזכור ולהטיב, אם זה היה אדם אחר, היית צריך לבקש ממנו, וזה היה בסדר גמור. אבל לא ואתה ביקשת מקיר, וקיר לא יעזור לך. לכן אין ראוי המעשה הזה, רק מתוך ייאוש. והמיואש עושה כל מה שיכול, אף דברים הרחוקים מכל תועלת. חזון איש, רבותיי, זה לא הרב קוק, זה חזון איש. אם כן, מה הגבול בין השתדלות לבין ביטחון? לעשות כל מה שבידי לעשות, שאנשי המקצוע, נגיד ככה, באותו תחום, אומרים שזה מה שצריך לעשות. אז חס ושלום, יש בעיה רפואית, איפה נגמר ההשתדלות? במה שאומרים הרופאים. אם הרופאים יגידו, תעשה 1, 2, 3, 4, 5, אני צריך לעשות עד 5. משהו יהיה מעבר לזה, תקפוץ שני קומות מהגג. זה הרופא לא אמר. זה פעולת ייאוש. הפעולה שיוסף עשה הייתה פעולת ייאוש, כי אין אפשרות לסמוך על מצרים. אבל אם למשל היה יהודי איתו בבית הסוהר, אז זה היה טוב מה שהוא היה עושה, שהוא היה סומך עליו.
אבל בכל זאת יצא, כאילו, על מה בדיוק שהוא...
בכל זאת מה? אבל הוא המתין שם עוד שנתיים, קיבל עונש עוד שנתיים. הוא קיבל עונש, לפי החזון איש, הוא קיבל עונש עוד שנתיים, בכך שהוא עשה מעשה, קורא לזה הנציב, החזון איש, שהוא מעשה ייאוש. מה עיקרי השתדלות חיובית? כל מה, בכל נושא, כל מה שאדם שמבין באותו נושא יגיד לי, זאת השתדלות. דוגמה, האם ביטוח חיים, האם אדם עושה ביטוח חיים? זה ביטחון או חוסר ביטחון?
ביטחון,
זה תלות. הפוסקים דנו כבר בזה. אדם עושה ביטוח חיים, ביטוח דירה, ביטוח רכב וכו'. אמרו הפוסקים, אין בזה שום בעיה של עודף השתדלות. כי מדרך הטבע שקורים דברים כאלה, ולפעמים אנשים נתקעים אחרי שקרה דבר כזה בבעיה קשה, ולכן זה בסדר, כמובן, לא להשתגע. לא צריך למשכן את כל הכסף שלך על זה.
מה זה תפילה?
מה?
מה זה תפילה?
עוד פעם, יש השתדלות טבעית ויש השתדלות אלוהית. אנחנו נראה עכשיו על השתדלות הטבעית. ההשתדלות הטבעית היא לעשות מה שמיואשים לא עושים.
לא, אבל אם הרב אמר שהקדוש ברוך הוא לא רוצה שלסמוך עליו ושלא לסמוך על זה
שאדם יעשה באמת ההשתדלות שלו, אז מה זה תפילה? מה זה להתבטל לפני הקדוש ברוך הוא?
דיברנו על זה כמה פעמים, שההשתדלות בעם ישראל היא השתדלות כפולה, השתדלות טבעית, מה שכרגע ענינו, השתדלות על פי הסדרים המקובלים, והשתדלות רוחנית אלוהית, שהיא למשל במקרה הזה תפילה.
כשזה מתנגד...
אין התנגשות.
לא, לא רק תפילה זה הזה.
אני יכול להוריד גשם? אני יכול לעלות לעננים ולהוריד גשם? לא. אז צריך להתפלל על זה. אבל אם הייתי יכול לעלות לעננים ולהוריד, הייתי מצווה גם לעשות את זה. אם אתה
מתפלל משהו שהוא בר יכולת,
שהוא
אין סוף הרי
לא. אני... או, זאת שאלה יפה. יש ספר נקרא בית אלוקים. סליחה שאנחנו מעריכים, כבר 12 ורבע עוד מעט. יש ספר נקרא בית אלוקים. הספר הזה כתב אותו אחד ממקובלי צפת לפני 250 שנה בערך, רבי משה מטרני. שם יש שער, השער הראשון נקרא שער התפילה. המשפט הראשון שהוא מפרט בפרק א', זה מה ההגדרה של המושג תפילה. עכשיו הוא אומר כך, מה זה תפילה? ואני רוצה את מקבל רק בשתי מילים. בקשת האדם מהאל, דבר צורך שאינו ברשותו. כל מילה פה מדויקת. נתמקד בסוף המשפט הזה. אני רשאי להתפלל רק על מה שלא ברשותי. אבל משהו ברשותי שאני יכול להשתדל ולעשות, אסור לי להתפלל עליו. אלוהים, תמצא לי עבודה. רגע, הלכת לחפש?
גם וגם.
אסור לי להתפלל על זה, לא. אני יכול לחפש עבודה, ואני יכול להתפלל שהקב"ה יצליח את דרכי למצוא. מצוין. לכן, על מה מותר להתפלל? רק על משהו לא ברשותי. פעם הייתי באיזשהו מקום, ודיברנו על זה, לא זוכר באיזה הקשר. אמר לי, אדם, אתה יודע, אם ככה, רוב החיים, 99% מהתפילות, אני מתפלל תפילות אסורות. א', אני מתפלל דברים שהם לא דבר צורך, כלומר, דברים שהם מעבר למה שאני צריך. סתם, מותרות, דברים שאינם נצרכים, וגם, אני מתפלל לדברים שברשותי, ואני זורק את התיק על אלוהים. אז אדם צריך לזהות מה הוא יכול, מה הוא צריך, מה ברשותו.
לפי זה, אבל למה נגיד דוד בא אל גוליית עם אבן ולא עם איזה חרב וחץ וקשת?
טוב, שאלה יפה, אנחנו לא מזזלים מהשאלה. אבל כרגע באמת הזמן קצת מאוחר. צריך לראות שם במפרשים. שאלה אחרונה, אתה רצית לשאול משהו מקודם. התעייף כבר, אין לך מה לשאול.
הרב, הרב, לא, באמת.
כן. בבקשה.
אני רוצה לשאול שאלה. אני מבין שאתה אומר שאנחנו
עוצרים. אנחנו עוצרים עוד שתי דקות, בלי נדע.
נראה לי שהשעה
שלה כבר עברה. כן, הבנה בשם. יש לכם אחר יום מורים. אתם צריכות לישון, אתם צריכות להכין עוגות, נתארגן. טוב, כן. מה אתם חושבים שהם כמוך? הם מכינות עוגות, הם רציניים. אפשר להקשיב? מה את אומרת? את רוצה? סליחה שאני אומר, אני יכול לעשות פה שידוך. אתם רוצים שידוך? את שואלת את אותה שאלה ששאל ידידנו. לא נזכיר את שמו, שלא תחפשי אותו אחר כך. זה לא הנושא. אני כבר מנסה שלושה שבועות לענות לך, אורטל, ואני לא מצליח. שלושה שבועות אני מנסה לענות לך על השאלה הזאת ולא מצליח. אז תסתפקי במה שעניתי, עוד חפשי מישהו אחר. מה רציתי לשאול? כן, בשמחה. טוב, סיכום, יש עוד שאלה אחרונה, מישהו כאן רצה להגיד, כן, נדב, רצית. לא שומעים, לא שומעים. שנייה, כן. בוא נעשה סדר, בוא נעשה סדר. הגמרא אמרה, הפסוק הזה הוא מופיע בסוף פרק סמך בספר ישעיהו, בפרק שעוסק בענייני גאולה. הפסוק האחרון, אני השם ביתה הכי שינה. הגרא היה מתעקש על פשט הפסוק, כך מעיד רבי למשקלו בספר כל התור. הגרא היה מתעקש על פשט הפסוק. עוד טיפה. פשט הפסוק, אני השם ביתה הכי שינה. גם כשזה יהיה בדרך הטבע ביתה, בזמן שהקב"ה קצב, החליט, יהיו קפיצות דרך, אבל בתוך הטבע. כלומר, זאת ההנהגה, רק שנייה, זאת ההנהגה של יהודה. אם כן, תהיה הופעת גאולה בדרך הטבע, ויהיו קפיצות דרך, נסתרות נקרא לזה ככה, פתאום תהיה עלייה מאתיופיה, פתאום עלייה מרוסיה, פתאום התעוררות. לא, עוד פעם, זה לא נס יורדים אבנים מהשמיים כמו במלחמת בית חורון. בסדר, אבל אתה לא יכול לקרוא לזה נס גלוי, זה נס נסתר. לכן אני השם בעיתה אחישנה, זו אותה מציאות שהיא תהיה מציאות טבעית, ויהיו ניסים נסתרים, יהיה אחישנה בתוך הבעיתה. עד לכאן דברי הגרא, וזה פשט הפסוק. אבל הגמרא לא באה לסתור את דברי הגרא, לא באה לסתור את דברי פשט הפסוק, אלא רצתה לומר שיש גם שני אופנים מקבילים. יש אופן של בעיתה, זכו אחישנה, לא זכו בעיתה. כלומר, יהיו שני מסלולים שונים לגאולה, או מסלול שהוא טבע לגמרי, או מסלול שהוא נס לגמרי. כשהגרא ראה את הגמרא הזאת, אז הוא שצא מכליו, אם אפשר לומר, כדי להחזיר את פשט הפסוק. נכון, הקדוש ברוך הוא, שאתה יכול להניג או טבע לחוד, במרכאות, או נס לחוד, אני אומר, הגרא, דורש ממך, כך מדרחבי לו משקלוף, שאת צועק לקדוש ברוך הוא, אני דורש ממך לקיים את פשט הפסוק. פשט הפסוק זה גם כשזה בעיתה, אחי שינה. פשט הפסוק הוא שגם כשיהודה קופץ, בנימין קופץ. ושבנימין קופץ, יהודה קופץ. ומה אנחנו צריכים לעשות? להיות יהודה. ובסוף נגיע לבנימין, בסוף נגיע למקדש. הדרך שלנו היא יהודה. לכן מה גדול אדם זה? לא מצד הנס, אלא מצד שנשתנו סדרי, אלא מצד שהוא שליח ציבור. נס נסתר, זה הרמב"ן.
אז נס נסתר זה כן
נס. זה נס נסתר. זה נס שאתה יכול להגיד, זה נס שאתה יכול להגיד, זה טבע. אתה יודע כמה ניסים, אתה יודע כמה ניסים היו במלחמת המפרץ? אני לא יודע בין כמה היית אז. היה סיפור אחד, הסיפור שסיפרתי מקודם על הקיר שנפל, זה לא סיפור, זה באמת היה. היה סיפור אחד בבית ברמת גן, שכל הבית התמוטט, וממחילה מכבודנו, ממחילה על השעה, ישב אחד בשירותים, כל הבית התמוטט והוא ניצל. שאלו אותו, מה אתה אומר, קרא לך נס? הוא אומר לו. אז אפשר להגיד מקרה, בדיוק הגיע טכנאי גז וסגר את הגז. כי לא שילמו חשבון. אוקיי, אפשר להסביר את זה בכל מצורות. טוב, נזכה בעזרת השם לקרוא את ים סוף, לפי כל הדרכים בעזרת השם.